אוקיי, בואו נתחיל. תקציר הפרקים הקודמים. דיברתי על שני מכניזמים של תשובה, תשובה מהותית ותשובה טכנית, פורמלית. התשובה המהותית מדברת על איזשהו שינוי כיוון רוחני, שינוי פנימי מהותי, והתשובה הטכנית זה טכניקה פורמלית הלכתית למחיקת עבירות, וראיתי שאני, זאת אומרת, אני חושב שזה לא שתי תפיסות חלוקות לגבי מהותה של תשובה, אלא זה שני מכניזמים שעומדים לרשותנו, זאת אומרת, מה שאנחנו, באיזה מהם שנחליט להשתמש, אנחנו יכולים להשתמש. התשובה הטכנית היא בעצם שייכת להלכה וכפופה לכללים הלכתיים, לשלבים ומעכבים והסדר של השלבים, וכל הדיונים בהלכות תשובה, מה שנקרא, הם לגבי התשובה הטכנית. התשובה המהותית היא שאלה יותר עובדתית. אם עשית את זה, אז עשית וזהו, והכל מתכפר. עד כדי כך שבסופו של דבר, רציתי לטעון שאם עשית את התשובה המהותית, אז הסליחה או הכפרה של הקדוש ברוך הוא היא לא לפני משורת הדין, היא שורת הדין. רק התשובה הטכנית זה הדבר שלגביו כל הזמן חוזרים ואומרים שהקבלה שלו היא לפני משורת הדין. ואז עברתי להסביר למה, מה בכל זאת מחודש בתשובה המהותית, אז אמרתי לא זה שהיא מתקבלת, אם עשית זה שהיא מתקבלת זה מן הדין, אבל עצם העובדה שאפשר לעשות את זה, זה בעצמו איזשהו סוג של חידוש או נס או משהו שלא קשה להבין אותו בכללים הרגילים. והדגמתי את זה או הראיתי את זה דרך דיון על חולשת הרצון והתורך שלנו בעצם לשנות את אמות המידה הכי בסיסיות שלנו כדי לעשות תשובה. תשובה לא יכולה להתחיל מהאמצע. תשובה יכולה להתחיל מהנקודות הבסיסיות ביותר, הטיעון של חולשת הרצון. ואז אמרתי שהשינוי של הנקודות הבסיסיות ביותר זה בעצם ביטוי אוקסימורוני. אין דבר כזה. כי אם זה הנקודות הבסיסיות ביותר, אז למה שאני אשנה אותם? ואם אני רוצה לשנות אותם, אז זה כבר השתנה, וכן הלאה, לא נחזור לכל הדיון הזה שוב. ובסופו של דבר הצעתי כיוונים שאמרתי שאני ככה מתלבט לגביהם כבר לא מעט שנים, אבל הכיוונים האלה לפחות אומרים שכנראה צריך לדבר פה, הכיוונים האלה הם בעצם אומרים שההסתכלות הדיכוטומית, כאילו שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, היא כנראה שורש הבעיה. ויכול להיות שיש פה באמת איזשהו סוג של התמזגות, לא יודע איך לקרוא, איזשהו רצף בינינו לבינו, כך שהתהליך הזה של השינוי נעשה מבפנים ומבחוץ ביחד. ההבחנה החדה בין פנים לחוץ כנראה לא כל כך חדה, ובסוף הראיתי שבעצם מה שמדובר כאן הוא על הבחירה לבחור. את הדרך היחידה להבין את העבירה, חולשת הרצון ואת התשובה שאנחנו עושים לגביה, ואם אני אומר שהעבירה נעשתה בגלל שהייתי במוד של מישהו שלא בוחר, והתשובה זה לחזור להיות בוחר, לא לבחור בטוב, כי זה שזה טוב אני כבר יודע קודם, זה לחזור להיות בוחר. בסופו של דבר, אם אני חוזר להיות בוחר, אז גם בדרך כלל אני אבחר בטוב. זה לא חייב להיות ברמה הלוגית, אבל אני חושב שברמה הפרקטית, אם אני כבר בוחר, אני בדרך כלל בוחר בטוב. כשאני עושה משהו שהוא לא טוב, לא טוב בעיניי, משהו שהוא לא טוב בעיניי, זה בדרך כלל פשוט בגלל ששמטתי את המושכות, או קיביתי את עמדת הפיקוד והשליטה, ונתתי לנסיבות לקחת אותי. ולכן בעצם הייתי במוד של מישהו שלא בוחר. זאת בעצם הייתה הטענה. בסוף, אולי רק עוד הערה, דיברתי על זה שבין שני המכניזמים של התשובה, יש איזשהו רצף. גם הם לא נמצאים במצב דיכוטומי. כי כעומק החרטה שאתה עושה בתהליך של התשובה הטכנית, ככה אתה הולך ומתקרב יותר לתשובה המהותית. כשהחרטה היא עד הסוף, כשאתה מגיע לתשתית, לרצונות ולערכים הכי בסיסיים שלך, אתה בעצם עושה את התשובה הגדולה. לכן בעצם יש פה איזשהו רצף של רמות של תשובה, וזה לא סתם שני מכניזמים. שני המכניזמים האלה הם שני קצוות של ציר, שאפשר להימצא איפשהו על הציר, קרוב לקוטב הזה או קרוב לקוטב הזה, כל אחד איפשהו מצליח להתמקם. ולכן זה לא באמת לבחור האם אני בוחר בתשובה קטנה או בוחר בתשובה גדולה. אין דבר כזה תשובה קטנה נטו. תשובה קטנה צרופה, אין חיה כזאת, כי הרי אחד השלבים ההכרחיים בתהליך התשובה זאת חרטה. עכשיו, אם יש איזשהו מימד של חרטה, אני כבר התחלתי להתקדם לכיוון התשובה הגדולה, כי חרטה במהותה היא חרטה אוניברסלית, היא לא חרטה על חטא מסוים. אז ככל שהחרטה יותר עמוקה, אני יותר מתקרב לכיוון התשובה המהותית. ולכן בעצם יש פה איזשהו רצף של רמות של תשובה, ששני המכניזמים שמהם התחלתי, הם בסך הכל שני הכתבים הקיצוניים, שאנחנו כנראה אף פעם לא נמצאים ממש על אחד מהם. אנחנו איפשהו באמצע, אולי צריך להשתדל להיות קרובים ככל האפשר לתשובה הגדולה. הדרך להגיע לזה זה להתחיל מתשובה קטנה, ואז לחפור קצת יותר בעניין הזה של מנגנוני החטא, איך הגעתי לזה אחרתה, איך הגעתי לזה שאני לא בוחר בעצם, כמו שאמרתי קודם, ואז יכול להיות שאני יכול להתקרב יותר ויותר לכיוון של התשובה הגדולה. בסוף השיעור הקודם דיברתי על הסתירה ברמב״ם לגבי מצוות תשובה. שמצד אחד הרמב״ם כותב בספר המצוות, הרמב״ם כותב שהמצווה היא להתוודות. הוא לא כותב שיש מצווה לשוב. בתחילת הלכות תשובה הוא כותב שיש מצווה לשוב ולהתוודות. זאת אומרת, מצווה עם שני פרטים בתוכה, אבל בין היתר יש גם מצווה לשוב. והמנחס חינוך כבר שואל שיש פה סתירה ברמב״ם, ואמרתי שאני חושב שההסבר לסתירה הזאת זה שיש חובה לעשות תשובה, אבל אי אפשר לצוות על זה. לכן התורה כשהיא אומרת ושבת עד השם אלוקיך, אז הרמב״ם מלכות תשובה בפרק זין מפרש את זה כהבטחה. הוא כבר הבטיחה תורה שעתידים ישראל לעשות תשובה, שנאמר ושבת עד השם אלוקיך. בניגוד לרמב״ן שרואה את זה כמצווה, הרמב״ם רואה את זה כהבטחה. בגלל שהרמב״ם תופס שאי אפשר לצוות על תשובה. זה לא אומר שלא צריך לעשות תשובה, צריך לעשות תשובה. אבל לצוות על זה אי אפשר. ברגע שאין ציווי בתורה, במניין המצוות זה לא יופיע. שיטת הרמב״ם, שבמניין המצוות מופיע אך ורק משהו שיש עליו ציווי בתורה. אבל ביד החזקה, הרמב״ם מכניס את כל מה שצריך לעשות, בספר הלכה. וברור שגם צריך לעשות תשובה. לכן הרמב״ם מכניס גם את הלכות תשובה ואת החובה לעשות תשובה, ביד החזקה, שני דברים שונים. למה באמת אי אפשר לצוות על תשובה? אז אמרתי שלמעשה, לאור מה שתיארתי קודם, תשובה פירושה לחזור להיות בוחר. אי אפשר לצוות עלינו להיות בוחרים. כמו שהפסוק, ובחרת בחיים, שמופיע באותה פרשה של ושבת עד השם אלוקיך, נתן לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. הדבר הזה לא מופיע במניין המצוות, בשום מונה מצוות שאני מכיר. אי אפשר לצוות אדם לעשות תשובה. למה? בגלל שאם הוא לא בוחר, אז גם את הציווי הזה אין טעם לצוות עליו. היותך בוחר זה תנאי לכך שאפשר בכלל לצוות עליך. אז לצוות עליך להיות בוחר זה אוקסימורון. כשמצווים למישהו שיש לו את הבחירה לקיים את הציווי או לא לקיים את הציווי. בעלי חיים לא מצווים, בעלי חיים מתוכנתים. הקדוש ברוך הוא מתכנת אותם לעשות מה שהוא החליט שהם יעשו. ציווי זה בהגדרה משהו שאני אמור להיענות לו מתוך בחירתי, אבל יש לי כמובן גם את האפשרות לא להיענות לו. אם אין לי בחירה, אני לא בר ציווי, לא שייך לצוות עליהם. לכן הציווי להיות בוחר, זה פשוט תרתי דסתרי. כן, זה הבאתי את הדוגמה, אני חושב, מה שהרב קוק מדבר על השאלה של רב חיים ויטל, כן, למה התורה לא מצווה על תיקון המידות? אז הרב קוק אומר שגדול המצווה ועושה ממי שלא מצווה ועושה בדרך כלל, אבל בתיקון המידות גדול מי שאינו מצווה ועושה. אבל האמת שאני חושב שזה עוד הרבה יותר חזק, וזה כך משתמע שאומר הרב חיים ויטל עצמו, שתיקון המידות, מידות מתוקנות, או לפחות ההבנה שהמידות צריכות להיות מתוקנות, זה כנראה תנאי להיותך בר ציווי, ולכן לא שייך לצוות על זה. אם אתה לא נמצא שם, אתה לא בר ציווי. כאין זה אני רוצה לומר גם בהקשר להיותך בוחר. אם אתה לא מבין שאדם צריך להיות במהות של בוחר, אז אין טעם לצוות עליו. וכיוון שכך, אי אפשר לצוות על אדם להיות בוחר. ואם זה כך, אז גם אי אפשר לצוות על האדם לעשות תשובה. בגלל שלעשות תשובה פירושה להיות בוחר. פירושה להיות בוחר. אז אי אפשר לצוות לעשות תשובה, לכן אין מצווה לעשות תשובה. הזכרתי, אני חושב, אם אני זוכר נכון, שזאת גם הסיבה למה הרמב״ם, כנראה, אני חושב לפחות, למה הרמב״ם ממקם את הדיון שלו בענייני הבחירה דווקא בהלכות תשובה. שני פרקים, פרק ה' ופרק ו', הלכות תשובה, עוסק בענייני הבחירה. זה לא קשור להלכה, וזה לא קשור בעצם, לכאורה, לא קשור בכלל לנושא של קובץ ההלכות הזה, מה זה קשור לתשובה? יש לנו בחירה גם האם לברך ברכת המזון, האם לכבד הורים, האם לשמור שבת, או האם להזות מי חטאת. אז למה בכל קבצי המצוות האחרים, הרמב״ם לא ממקם את הדיון שלו על בחירה? בחירה רלוונטית לכל המצוות, כמו שאמרתי קודם, זה התשתית לכל אפשרות של ציווי או של מצווה. אז מה שטענתי זה שזה ממוקם פה, בגלל שתשובה זה לא ש... התשובה ניתנת רק למישהו בר בחירה, כמו ברכת המזון. המצווה לברך ברכת המזון זה רק למישהו שהוא בר בחירה, אחרת אין טעם לצוות עליו. בתשובה זה עוד, הקשר לבחירה הוא עוד הרבה יותר אינטימי. תשובה זה עצם היותך בוחר. לא שאתה מצווה לעשות תשובה בתנאי שאתה בוחר. לעשות תשובה זה להיות בוחר. לכן המושג בחירה הוא לא תנאי לעשיית תשובה, כמו בשאר המצוות. זה עצמו התשובה, התשובה זה להיות בוחר. לכן הרמב״ם ממקם את הדיון שלו בענייני הבחירה בהלכות תשובה. למרות שזה בכלל לא דיון הלכתי, כי הבחירה היא לא עניין הלכתי, והתשובה, במובנה המהותי, תמיד לא עניין הלכתי. לא עניין הלכתי במובן שאין סכמות הלכתיות, אין הגדרות הלכתיות, אין גדרים כמו שאנחנו רגילים בכל תחומי ההלכה האחרים. יש איזו השלכה הלכתית, כמו שדיברתי כבר, שאם מישהו עושה תשובה אז הוא חוזר לקשרות ו... דווקא מינה לקידושין, אם מישהו מקדש אישה על מנת שהוא צדיק, וכל שאר הדברים שראינו. אז לכן יש הלכות, זה מתמקם בהלכות תשובה, אבל זה לא באמת הלכה במובן הקלאסי של המושג. אין פה פרטי הלכה. זאת אומרת לך, דע לך, שאם אתה צדיק, אז אתה צדיק. זה הכל. כך כדאי לעשות את זה, זה דינו של מי שעשה את זה, אבל אין כללים של איך עושים את זה ואיך לא עושים את זה ומה מעכב ומה לא מעכב, זה לא מעניין. אם עשית את זה, אז עשית את זה, זה פשוט שאלה עובדתית. לכן הפרקים האלה הם לא בעלי אופי הלכתי. אם אתם זוכרים, התחלתי את כל המהלך, וזה היחס בין הלכה לבין מחשבה בעולם התשובה, הוא יחס שונה מאשר בכל שאר ההקשרים ההלכתיים. בכל, בענייני ברכת המזון יש עניינים הלכתיים, מה מברכים, מה מברכים, מי מוציא את מי, מתי מברכים וכולי, ויש את המחשבה שמאחורי זה. מה הרעיון של ברכת המזון, מה זה בא להשיג, למה דווקא על זה, כל מיני הסברים בפרטי ההלכה. בהקשר של התשובה, מחשבת התשובה היא לא הסבר למה גדרי מצוות תשובה הם כאלה. מה שנקרא מחשבת התשובה בעיניי, בדרך כלל, זה בכלל לא המחשבה שמאחורי הלכות תשובה. זה פשוט הלכות תשובה אלטרנטיביים. יש דרך ללכת על מסלול של תשובה, לא במסלול הלכתי טכני, כמו מה שנקרא הלכות תשובה, אלא במסלול המהותי, שהוא נראה כמו ז'אנר מחשבתי, הגותי, כי הוא לא עובד בכללים ההלכתיים הרגילים. אבל בעצם זה מסלול אלטרנטיבי, זה לא התשתית שמסבירה את המסלול ההלכתי. לכן יש פה יחס מאוד שונה בין הלכה לבין מחשבה. בהקשר של התשובה. כמעט כל חיבור שעוסק במחשבת התשובה, בעצם עוסק בתשובה הגדולה, והוא לא עוסק במחשבת התשובה הקטנה, אלא הוא מסלול אלטרנטיבי להלכה. המחשבה וההלכה פה משחקים כשני מסלולים אלטרנטיביים, לא כתשתית ונגזרות נורמטיביות. תשתית מחשבתית שממנה נגזרות ההלכות. אלא זה בכלל לא קשור, זה שני דברים שונים, הם בלתי תלויים. יש את המסלול ההלכתי, ויש את המסלול ה-so-called מחשבתי. הוא לא מחשבתי, הוא רק בעל, נראה ככה, הוא לא בעל אופי הלכתי. אבל זה מסלול אלטרנטיבי, זה בדיוק הנקודה. ומי שיבדוק את הלכות תשובה לרמב״ם, אני לא בטוח שאני אצליח להגיע לזה, יראה שאני חושב שהרמב״ם מחלק בצורה די ברורה את הדיון שלו בין שני, בין שני המסלולים האלה. יש פרק ב', על זה כן הערתי נדמה לי, עוסק בפירוש בתשובה הגדולה, איזוהי תשובה גמורה, שהבן אדם עומד באותו מקום ובעודו בכוחו, ובכל זאת לא עושה, דיברתי על זה שזה בדיוק האינדיקציה לזה, שחזרת להיות בוחר, שינית את התפיסות שלך, לכן זו התשובה הגדולה. הפרטים, חרטה, קבלה וכו', זה שייך לתשובה הקטנה. גם פרק ה' ו' שעוסקים בבחירה, בבחירה, בעצם בתשובה הגדולה. הבחירה זה בעצם ההגדרה, מה זה נקרא לעשות תשובה מהותית, זה לחזור להיות בוחר, והזכרתי גם שבתורה עצמה, ושבת עד השם אלוקיך מגיע אם ובחרת בחיים, באותה פרשה. לכן אני חושב שהמקור של הרמב״ם שממקם את הדיון שלו על הבחירה בתוך הלכות תשובה, הוא בעצם התורה. התורה עצמה מדברת על ושבת עד השם אלוקיך, בתוך הפרק שעוסק בתשובה, בבחירה. בבחירה בין החיים והטוב, המוות והרע וכו'. טוב, עכשיו אני רוצה טיפה להרחיב את היריעה בנקודה האחרונה. במשך חוכמה, כן, האור שמח על התורה, הוא שואל, הוא מסביר את הרמב״ם שאין לו מצווה לעשות תשובה, והוא אומר, הרמב״ם לכאורה מובן מאליו, הרמב״ן קשה. למה? אגב, הרמב״ן, נדמה לי שמצוות התשובה לא מופיעה בעשים שהוא מוסיף על הרמב״ם. למרות שהוא מפרש את הפסוק ושבת עד השם אלוקיך כציווי. שאלה מעניינת מה, איך בדיוק הוא מתייחס לזה, אבל נדמה לי. לא בדקתי, אבל פשוט עכשיו פתאום קופץ לי לראש. צריך לבדוק את זה. בספר המצוות, אתם יודעים, בסוף יש עשים ולווים שהרמב״ן מוסיף וסוקל, כן, ומוציא ממניינו של הרמב״ם, כדי שישאר תרי"ג. אז כל אחד שהוא מוציא, הוא צריך להגיד מה הוא הכניס במקומו. אני חושב שמצוות התשובה לא מופיעה שם, נדמה לי. בכל אופן, האור שמח מקשה על הרמב״ן ומסביר את הרמב״ם, הוא אומר, מה זה נקרא לעשות תשובה? לעשות תשובה פירושו, לחזור לקיים את מה שאני מצווה לקיים. למה צריך על זה מצווה נוספת? בסופו של דבר, אני מצווה לשמור שבת, לכבד הורים, לא לאכול מאכלות אסורות, לא יודע מה, להקריב קורבנות, כל הדברים האלה. אז התשובה בעצם אומרת לי לחזור ולקיים את כל מה שאני מצווה לעשות. אז למה צריך על זה עוד ציווי, חוץ מאשר הציוויים שאומרים לי מה לעשות ומה לא לעשות? הם כבר אומרים לי שזה מה שמוטל עליי. למה אני צריך עוד מצווה שקוראים לה תשובה שאומרת לי לעשות את מה שאני מצווה ולא לעשות את מה שאני מצווה שלא לעשות? ככה הוא בעצם רוצה לטעון להסביר את הרמב״ם וגם להקשות על הרמב״ן שכן מתייחס לתשובה כמצווה. מה יש לצוות על זה? זה בסך הכל לחזק קצת יותר את הציוויים הרגילים של כל תרי"ג המצוות של התורה. במאמר מוסגר, אני רק העיר, דיברתי על זה בשיעורים על יומה, למי שנמצא שם, שבשורש התשיעי, הרמב״ם והרמב״ם קצת נחלקים במחלוקת די דומה. כי הרמב״ם אומר שאם התורה חוזרת כמה פעמים על אותו עניין, אז אנחנו לא מונים כמה מצוות, אנחנו מונים מצווה אחת. למשל, התורה חוזרת 12 פעמים על שמירת שבת, אז אנחנו מונים פעם אחת שמירת שבת. אנחנו לא מונים את זה יותר מפעם אחת. והרמב"ן טוען שלא. הרמב"ן טוען שכל חזרה של התורה באה לחדש משהו. לא יכול להיות שהתורה סתם חוזרת, הרמב"ן אומר שהתורה חוזרת כדי לחזק, להראות שזה יותר משמעותי, זה יותר חזק, אבל זה לא בא להוסיף עוד משהו תוכני, ולכן אין מה למנות פה. והרמב"ן טוען, גם כן הוא לא מונה 12 מצוות לשמור שבת, הוא אומר שהתורה לא חוזרת סתם כדי לחזק. סתם פסוקים מבוזבזים. התורה, כשהיא חוזרת, היא באה ללמד עוד משהו, עוד פרט כזה או אחר, וכו'. כאין זה, אני חושב שהמחלוקת שלהם כאן. הרמב״ם טוען שמצוות, לפי האור שמח, שמצוות התשובה, היא בסך הכל חזרה על כל הציוויים האחרים, היא רק אומרת לנו להקפיד ולחזור לקיים את כל מה שאנחנו מצווים לעשות, ולא לעשות מה שלא. אז זה רק חזרה. אז את זה אומר הרמב״ם, אין מה למנות. אבל הרמב״ן טוען שבכל חזרה יש תוספת, אין סתם דבר שחוזר על דברים אחרים. ולכן הרמב"ן גם פה מבין שבשבת עד השם אלוקיך זה ציווי. למה הוא לא מונה אותו? אולי בגלל שהוא חושב שבאמת הציווי הזה לא ראוי להימנות לחוד, כי הוא בסך הכל פרט במצוות האחרות, תכף נראה יותר בדיוק את העניין הזה, אבל עדיין הוא רואה בזה עוד איזשהו ציווי, כי אין מבחינתו סתם חזרה לחיזוק או למשהו כזה, אלא כל חזרה יש לה איזשהו תפקיד. טוב, זה יכול להיות שהם לשיטותיהם. אני אבל רוצה קצת להרער על מה שאומר האור שמח. לאור מה שאמרנו קודם, נגיד שאני הייתי מתכנת, נגיד שהיו מציעים לי הצעה לתכנת אותי או להפנת אותי באופן כזה, שאני רק אקיים מצוות כל היום ולא אעבור על כלום. זאת אומרת, אני אהפוך לצדיק גמור, יפנתו אותי לצדיק גמור. האם ראוי או האם הייתי נענה להצעה כזאת?
הרב, לכאורה זה בדיוק ללכת לעולם הבא, זה מה שתמיד שואפים אליו. הרי בעולם הבא אין לך הפיתוי של יצר הרע, ואם ככה למה לשאוף אליו? אלא שראוי לשאוף למצב הזה, שזה מה שיקרה בעולם הבא.
מי אמר ששואפים לזה? ובית, אני לא יודע, בעולם הבא אני נמצא בלי גוף ובלי כלום, אז בשביל מה נולד העולם הזה? אז שהקדוש ברוך הוא יברא אותנו ישר לעולם הבא, במצב של העולם הבא.
ברור שלכל שיטה יהיה יתרונות לשני הצדדים, בין אם מהותיים ובין אם לצורך דבר אחר, אבל אני מתכוון, יש עניין, אנחנו רואים מעצם קיומו של העולם הבא, שיש עניין בקיום.
אם יציעו לך את ההצעה הזאת, אתה מסכים?
מחלוקת בית שמאי ובית הלל.
מה?
מחלוקת בית שמאי ובית הלל.
טוב לאדם שנברא.
כן? אתה מציע לא להיוולד, זה שקול.
אולי, הצעה מעניינת. אוקיי. בסוף נקרא גם הוא שעכשיו מי שנברא יפשפש במעשיו. עכשיו השאלה היא, מציעים לי את ההצעה הזאת, להיענות לה? לא, אני גם לא מדבר אפילו על להיענות, למה לא ללכת וליזום את זה? ללכת לאיזה פסיכולוג שהתמחה בהיפנוזה, יש היום הרבה כאלה, ושידאג לזה שיצא ממני צדיק גמור. לא שמעתי על המלצות כאלה, לא שמעתי על אנשים שעושים.
אם זה היה עובד, אנשים היו עושים את זה. אני חושב שהפסיכולוגים האלה לא כל כך. לא בהקשר של שמירת מצוות, בהקשרים אחרים.
אני חושב שאתה טועה, זה עובד בהחלט. היפנוזה עובדת ועודך.
לא, השאלה למה עובדת? היא לא יכולה לגרום לבן אדם לעשות כל החיים
דברים. למה לא? מה זה כל החיים? אז תעשה את זה כל שבוע מחדש, או כל חודש מחדש, לא יודע כמה זה לוקח.
הרב יכול לקשר אותי למאפנט.
לא יודע, אני לא מכיר מספיק את הנושא, יש לי תחושה חזקה שזה לא עובד ככה. אחרת אנשים היו משיגים ככה מטרות אחרות שהם רוצים.
אז
בן אדם קשה לו עם דחיית סיפוקים, הוא היה עושה את הקיצור דרך הזה כדי להיות ספורטאי.
אנשים לא רוצים לעשות את זה גם כשזה עובד, לא בגלל שזה לא עובד. זה עובד.
לרב יש טלפון של מהפנט שאני יכול לפנות אליו?
מה?
לרב יש טלפון של איזה מהפנט כזה? כי אני הייתי שמח לפנות אליו בחוף.
האמת שגיסתי עברה השתלמות, ואני חושב שאני לא יודע אם היא עוסקת בזה, אבל היא עברה השתלמות, היא פסיכולוגית מצוינת, אפשר לשאול אותה לפחות על הפניות. אבל לא, אני לא הולך לעשות פה פרסומת, אז מי שרוצה בפרטי אני אעביר לו. טוב, בכל אופן אני חושב, אבל השאלה היא שאלה עקרונית. האם להיענות להצעה כזאת? עזבו כרגע את העניינים המעשיים, כן עובד, לא עובד, למה, מה כן ומה לא. האם
כוללת את כל הרצונות, או שיכולה לחול רק על רצונות ספציפיים? נגיד שעדיין תהיה לי בחירים.
יש לי הצעה לא קונקרטית, בסדר? אני מציע לכם הצעה להפוך אתכם לצדיקים בהיפנוזה.
אבל אתה מאבד את הבחירה, לא?
אוקיי.
זה השאלה.
לשם אני חותר. ואת השאלה, האם באמת ראוי לעשות את זה? אני חושב שלא. אני חושב שלא, כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ולא בכדי לא ניתנה למלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו רק שנעשה את מה שנכון, ושלא נעשה את מה שלא. אלא הוא מצפה שאנחנו נעשה את זה בבחירתנו. ולכן, אגב, יש לזה הרבה מאוד השלכות. למשל, נגיד, אליהו הנביא אומר שם במעמד הקרמל, הוא אומר שם, לעם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. אז אנשים חושבים שבדרך כלל זה לתפארת המליצה, הוא מנסה לדחוף אותם לפינה. אני חושב שהוא אומר את זה לגמרי ברצינות. אם אתם בוחרים בבעל, אז לכו אחריו. אבל מה זה הקפיצה הזאת על שני הסעיפים? נדרש מכם לבחור. זאת אומרת, אל תעשו לי גם מצוות סתם ככה כי אתם רגילים. תבחרו, הוא דורש מהם להיות, להיות עם עמוד שדרה, לחזור להיות בוחרים. ואם תבחרו ברע, אין בעיה, תלכו, תבחרו ברע, לא אין בעיה. אבל תבחרו ברע, זה יותר טוב מהמצב שלכם עכשיו. כי המצב שלכם עכשיו זה שאתם בעצם הולכים לאיפה שנסעכים לבכם, אתם שמעתם את המושכות ואתם לא בוחרים. עדיף מישהו שיהיה בוחר, גם אם הוא בוחר ברע, מאשר מישהו שלא בוחר בכלל. וזה, כן, הבדיחות המפורסמות על המזרוכניק, אתם מכירים עם, עם רבקה והילדים שם, שהיא הולכת לשם ועבר, ותלך לדרוש את השם. אז, אז האבורטים, כן, האבורטים אומרים שהיא חשבה שיש לה ילד אחד, ואמרו לה, שני גויים בביתנך ושני לאומים, כן, בתי עבודה זרה, בתי מדרש, היא לא ידעה מה קורה עם הבחורצ'י כזה, אז היא הולכת לבית מדרש השם ועבר, ואומרים לה, שני גויים בביתנך ושני לאומים מהאיך ייפרדו, והכל בסדר, ועכשיו היא נרגעת. אז שואלים, מה היא נרגעת? עכשיו יש לה אחד צדיק, היא חשבה שיש לה אחד, שהוא מין כזה, לפעמים כזה, לפעמים כזה. התברר שיש לה שניים. אחד צדיק גמור, והשני רשע גמור, ואז היא נרגעת. זה יותר טוב? התשובה היא כן, זה יותר טוב. עדיף אחד צדיק ואחד רשע, מאשר אחד מזרוכניק. זאת אומרת, הנקודה היא שעדיף שיהיה מישהו שבוחר, גם במחיר שהוא בוחר ברע, מאשר מישהו שלא בוחר בטוב.
אבל זה לא מדויק, כי פה... פה הוא בחר, בכל זאת, הוא בחר, הוא בחר לקחת מעצמו את הבחירה, רק זה היה כאילו בחירה אחת במקום הרבה קטנות. אבל לכן השאלה...
אתה נדרש להיות במוד של בוחר, לא לבחור פעם אחת, אתה נדרש להיות במוד של בוחר.
אז אני חושב שזה בדיוק, אוקיי, זה כאן קשור לשאלה של בית שמאי ותילל, אני לא יודע אם אפשר...
הצעה מעניינת, יכול להיות.
לא, אבל אני אומר, לא סתם אני אומר את זה בתור הצעה, כי אני אומר שיש כאן שאלה רצינית, לשקול. אם okay. אדם נדרש, אם יש חובה מוסרית להיות במוד של בוחר, או לקבל תמיד את
ההחלטה. התורה אומרת, הוא בחרת בחיים, מה, מה זה בעצם?
כן, כי אין לך אפשרות למנוע מעצמך, אתה כבר כפו אתה עליך אומר, את
המצב. אתה צריך להגיד, מה עשית את החיים, לא הוא בחרת בחיים.
לא, אתה נמצא עכשיו במצב של בחירה, לא לקחו בחשבון את האפשרות שלך למנוע
לא עצמך, זה שאלה תאורית. לא צריך לגידו לך מה לעשות. זה הכל, ברור שאתה נדרש לעשות את מה שנכון, לבחור זה רק איך היא תמצא.
מי שאין לו אפשרות לבחור, אפשר לצוות אותו גם שום דבר, אני לא מבין את הדיון. אתה מדבר על משהו תיאורטי, הציווי של התורה...
לא, אני לא מדבר על משהו תיאורטי, אני מדבר על השאלה מה התורה צריכה לכתוב. האם התורה צריכה לכתוב לי תהיה בוחר, או שהתורה צריכה לכתוב לי מה לעשות? ברור שבשביל לעשות את הדבר הנכון, אני צריך להיות בוחר כל עוד אין לי מהפנטים. אבל לא זה מה שנדרש ממני, מה שנדרש ממני זה לעשות, רק היחי תמצא זה להיות בוחר.
לא, כי אם אתה לא...
זאת אומרת, התורה דורשת ממני לבחור.
כי אי אפשר לדרוש ממך כלום אם אתה לא יכול לבחור. זה
מה אני... זה קשור? עוד פעם, אני חוזר לזה, זה לא קשור, זה איחי תמצא. לא צריך לכתוב את זה, זה ברור. זה ברור. התורה אומרת לי תעשה, כשהתשתית לי כמובן לי תבחר לעשות, כי אחרת לא תעשה. אבל מה שנדרש ממך זה לעשות.
מה קושיה, למה כתוב בתורה הוא בחרת?
ברור במה אתם לא מסכימים. הוא בחרת בחיים.
זה מין כותרת, לעשות הרבה דברים טובים.
לא, זה לא צריך את הכותרות האלה.
ציווי על זה להיכנס ל...
התורה אומרת מה צריך לעשות ומה לא, לא צריך כותרות.
זאת אומרת, התורה מצווה לנו להעמיד את עצמנו בניסיון.
לא להעמיד את עצמנו בניסיון, אלא לבחור.
זה הדרך היחידה לבחור, זה שיש בעיניי שני צדדים.
לא נכון, לא נכון. יש להעמיד את עצמך בניסיון, זה להיכנס למצב שבו יש סיכוי טוב שתיכשל. לא. אבל להיכנס למצב נורמלי, שבו יש בחירה ויש איזשהו סיכוי גם שתיכשל.
הבנתי, אבל זה קצת קשה להגיד שזה... אוקיי, זה לא הפרשנות היחידה מהמילים ובחרות.
הפרשנות היחידה, זאת הפרשנות שלי. אתה יכול לקבל, אתה יכול שלא לקבל.
לא, בסדר, אני אומר שאי אפשר להוכיח משם שיש ציווי של התורה להכניס את עצמנו למצב שבו נוכל לבחור. זה קצת
מוגזם. לא יודע, התורה אומרת לנו לבחור, זה לא פרשנות, זה כתוב.
כן, אבל אפשר מאוד בקלות להסביר שכוונתה של התורה זה שמצב הבחירה כפוי עליך, ותבחר תמיד בצד.
התורה לא צריכה לספר לי את זה שמצב הבחירה כפוי עליי, אני יודע לבד.
יש הרבה דברים שהיא לא צריכה לספר.
לא, אם יש מה שהיא לא צריכה לספר, זאת קושיה למה היא כתבה.
טוב.
יכול שאין לך תירוץ, אבל זאת קושיה מה היא כתבה, למה היא כתבה.
חוץ מהראיה מהתורה, יש ראיה נוספת שבן אדם באמת צריך להכניס את עצמו?
לא, לא להכניס את עצמו, שוב פעם אני אומר. להכניס את עצמו...
לא, להכניס את עצמו למצב של אפשרות בחירה. לא אמרתי לניסיון, בסדר. ההגדרה של ניסיון
שאתה אמרת... לא, אין לי ראייה, אין לי
ראייה. כן, בסדר, אבל אני אומר שהסברה הזאת טעונה ברור, כי אני שומע גם סברה חזקה מאוד, שאם אדם יכול להבטיח את התוצאה מראש, זה גם
לא,
עשה
בחירה. לא, אבל התוצאה היא לא זה, לטענתי התוצאה היא לא זה, לכן הסברה...
התוצאה היא בחירה חיובית, אבל אתה עושה בחירה חיובית, רק אחת במקום הרבה קטנות. אם הייתי מתפטר מהמקצוע, אז אתה צודק. זה לא שאני נמנע לגמרי מלפחור, אני עושה אחת.
לך את זה בלי, אתה, לפחות לזה אתה מסכים שאם מישהו יעשה לך את זה בלי שביקשת?
אז תדבר איתו, מה אתה רוצה ממני? אני לא בחר.
אין בעיה, אני רק שואל, האם זה ראוי לעשות או לא?
האם זה טוב בשבילי?
האם זה טוב בשבילי, והאם הוא צריך לעשות את זה?
זה אז זה כמו לשאול, האם זה טוב בשבילי לחיות? זה ממש אותה שאלה.
לא. מה אני שואל?
אני לא יודע, לא, אבל זו שאלה מסוג אחר לגמרי, זה לא שאלה מה מוטל עליי לעשות
מסוגים.
האם טוב לי להיוולד?
זאת אומרת שאנחנו כבר מסכימים, זאת אומרת שאנחנו כבר מסכימים, שיש ערך בבחירה. עכשיו, כל השאלה היא זה כמה בחירות צריך לעשות. אתה אומר, צריך אחת, אבל מספיק אחת. אז זה כבר לא מה שאמרת קודם. כי מה שאמרת קודם זה שהתוצאה היא החשובה בעצם, לא משנה איך אני מגיע אליה.
לא, זה לא...
זה מה שאני אומר, אני לא מבין למה לא לומר ככה.
אין בעיה, אפשר לומר ככה, אני הסברה הפשוטה שלי אומרת לא ככה, אבל אין הכי לא,
אני רואה את זה כרצף, כאילו, יש בצד הכי קיצוני מצב שבו אתה כופה על עצמך לבחור רק טוב. יש באמצע מצב שבו אתה כופה עליך שלא יהיו לך יצרים רעים, אבל עדיין תוכל להימנע מטוב. ויש בצד העוד יותר בכיוון יותר בחירה, אבל לא לגמרי בחירה, שאתה נגיד מביא את עצמך לחיות ביער ולעולם לא להיכנס למצב של איזשהו ניסיון. אז כאילו זה רצף, וזה יותר שאלה של איפה הקו שבו הבחירה נעלמת.
זה בדיוק מה שאמרתי גם קודם, ההכנסה לניסיון גם היא רצף. יש מקום שאני מכניס את עצמי למקום שבו אני מועד להיכשל, כדי להתמודד יותר חזק, ויש מצב שאני פשוט חי את חיי, במובן שלא ניתנה תורה למהלכי השרת, אבל לא מאפנית את עצמי, שזה דרגה נמוכה יותר. כן, פעם חבר שלי שאל אותי, למה, הרי לשון הרע זה איסור מאוד מאוד חמור, למה אנשים לא מסתגרים בבתים ולא יוצאים מהבית, ואז הם לא ייכשלו אף פעם בלשון הרע? אז יש כאלה שיגידו, טוב, כי הם לא יעמדו בזה. כי כמה אתה יכול להסתגר בבית? עכשיו שלושה שבועות ננסה, אבל כמה אתה יכול לעמוד בזה? בטח שאין לך זום וטלפון ודברים כאלה. אז, אבל אני חושב שזה לא ככה. אנשים לא עושים את זה, יש לא נכון לעשות את זה. לא נכון לעשות את זה. אתה צריך לחיות בתוך החיים, בתוך העולם שנברא כאן, ובתוכו לנסות לעשות את מה שמוטל עליך, ולהימנע ממה...
ומה זה חיים? מה שמוטל עלינו זה לנסות ולשפר את הנורמה שביחס אליה אתה מתנהל.
נכון.
ויכול להיות שאחד התפקידים שלנו זה לשפר אותה לכדי זה, שבני אדם יישארו בבתים ולא יצאו. מי אמר שהנורמה הטבעית
יצא? יכול להיות גם שצריך לעמוד על רגל אחת כל בוקר, אז אני אומר שלא, אתה יכול לא להסכים. אני טוען שמה שמוטל עלינו זה ליישם את הדברים בתוך החיים. בתוך החיים לחיות נכון. אבל לעשות את זה בתוך החיים, למרות שבתוך החיים הסיכוי שאנחנו ניקשל גבוה יותר. ולא ללכת למדבריות ולמערות, למרות ששם אנחנו לא ניקשל. כי זה לא מה שהתורה רוצה. אני חושב שבפועל, אנשים לא עושים את זה, כשתשאל אותם ותדחק אותם לפינה, הם לא ידעו לענות לך, אז הם יגידו לך, טוב, כי אני לא עומד בזה. אני חושב שזה לא בא משם. זה בא מתוך אותה תחושה אינטואיטיבית, הסברה שאני הזכרתי קודם. שתורה ניתנה להיות מיושמת בחיים, לא במנזר. ואני חושב שהנקודה ש...
אז איפה עובר הגבול?
איפה עובר הגבול? שאלה טובה, יש דברים שיותר, דברים שפחות, בטח יש על זה חילוקי דעות, אני לא נכנס עכשיו לשאלת הגבול. דבר על הקביעה העקרונית, למשל, נגיד בעולם חרדי, חושבים שהגבול עובר גבוה יותר מאשר בעולם דתי מודרני. בעולם חרדי כאילו סוגרים אותך יותר מפני אופציות אחרות, מחשש שתיכשל. בעולם דתי מודרני פחות סוגרים אותך, יותר מאמינים שאתה צריך לעשות את זה מתוך בחירה, למרות שברור שיש יותר סיכוי להיכשל. ולכן יש פה תפיסה, ולכן כל הוויכוחים האלה, למשל, זה כתבתי באתר לא מזמן, כל הוויכוחים האלה בין חרדים לבין דתיים מודרניים, תראו כמה נופלים אצלכם יותר מאשר אצלנו, מעבר לזה שאני לא בטוח זה נכון, אבל נעזוב את זה, אפילו אם זה נכון, הם ויכוחים שמניחים את המבוקש. כי אתה מניח שנפילה פירושה לא לעשות את הדבר הנכון. אני חושב שנפילה פירושה לא לעשות את הדבר הנכון מתוך בחירה. ולכן ברגע שההגדרה היא שונה, כמובן גם מדדי ההצלחה שונים. ואז כל תפיסה כמובן בונה את החברה כמו שהיא מאמינה, אבל הניסיונות ההשוואה האלה מניחים איזשהו קריטריון שהוא עצמו שנוי במחלוקת, והרבה אנשים לא מבינים את זה, ולכן נלכדים במלכודת של הוויכוחים המצחיקים האלה של גיל תיכון.
למה, הרב, לכאורה גם נפילה וגם נשירה, זה כאילו מרד וגם פשוט התעייפות מכל המערכת, שניהם כשלים של המערכת. שניהם תוצרים מקולקלים. על שניהם רבי להתחרט. הרב עשה פה חילוק בין אנשים שמתמרדים לבין אנשים שפשוט נושרים כי נמאס להם, או שאולי לא הבנתי נכון. אוקיי, אז למה להגיד שרק אחד מהם הוא כישלון של המערכת, שניהם?
לא, שניהם זה כישלון. אני טוען ששניהם זה כישלון. אבל שניהם.
איך זה עוזר לטענה הדתית-ליברלית במקרה הזה למול החרדית?
הדתי המודרני יותר בוחר מאשר עמיתו החרדי, והוא גם יותר נופל. אז מצד אחד זה יותר טוב, מצד שני זה יותר רע. עכשיו, אני לא יודע לשקול מה יותר חשוב ממה, ולכן, למרות שיש לי עמדות גם בעניין הזה, ולכן הוויכוח הזה הוא ויכוח שלא מוגדר. כל אחד מניח את הנחותיו ומודד את ההצלחה לפי הנחותיו. והרבה פעמים הוויכוח הזה מתנהל כאילו ששני הצדדים מסכימים על הקריטריון, וכל השאלה זה מי מצליח יותר לפי הקריטריון, אבל זה לא נכון. הוויכוח הוא על הקריטריון עצמו. כמובן שזה מדובר במינונים. גם חרדים לא הולכים למדבריות. זאת אומרת, זה שאלה של מינון. אבל יש פה ויכוח של מינון, והנקודה החשובה שאנשים לא מבינים את הנקודה הזאת, שזה שלא הולכים למדבריות זה לא רק בגלל שאנחנו לא מצליחים, לדעתי, אלא זה בגלל שאנחנו לא חושבים שנכון לעשות את זה. כל השאלה זה, איפה עובר קו הסביר, מה נקרא מנזר ומה נקרא החיים? מה שהפזניש אומר, כן, האוילם והעולם, או הישיבות כתיבת נוח, כן, ששומרת עלינו מהמבול שבחוץ. כל אלה זה איזשהן אמירות שאומרות, אני רוצה לסגור את האנשים במנזר, כי אני מעדיף שיבחרו פחות ויקשלו פחות. ומה זאת התפיסות האחרות אומרות, אני מעדיף שיבחרו יותר, גם במחיר שהם ייקשלו יותר. ועכשיו אפשר לדון, מי צודק?
מהבחינה הזו, למה אסור להיכנס במסע ומתן עם גוי, למה אסור להתקרב לגוי ולעממי הארץ? בכלל זה מציב אותך, פשוט נותן לך עוד בחירה.
לא חושב שיש שום איסור בעניין הזה. מה שאסור זה ללכת למקום שבו אתה מתפתה, לא ללכת למקום שבו אתה שוקל. עכשיו, במקום שאתה גם שוקל, אבל כרוכים בו גם פיתויים, אז יש פה איזושהי דילמה, ואני חושב שכן אפשר ללכת לשם. כי אתה בסופו של דבר צריך גם לשקול, נעתי האישית.
רב, איך אתה מתפתה להינשא למישהו אם אתה אוכל את הלחם שלו? וזה איסור מה...
אני זוכר את האוריים. נעתי אתה בא שלו בירתיך, מה זאת אומרת? מה הבעיה?
הרב חושב שזה סביר שברגע שאתה אוכל לחם עם מישהו, אתה ישר רואה את הבת שלו וישר רץ להתחתן איתך.
לא, הגמרא אומרת, זה לא אני, הגמרא אומרת.
חשד סביר.
משום פנותיהם. מה זאת אומרת, הגמרא אומרת את זה.
אני חושב שהגמרא ידעה שזה חשש לא סביר, ועדיין הטילה את האיסור, למרות שהוא לא סביר.
סביר מאוד. הגמרא ידעה שזה סביר, וזה אכן סביר. מי שחי ביחד עם גוי, פוק חזי בארצות הברית, או במקומות אחרים, מי שחי עם גוי, מתחתן יותר עם גוי, גם אם הוא חילוני. מי שיחיה בין יהודים, אז זה ברור. מה זה, זה סברה רחוקה, זה פשוט. טוב, אבל בואו נעזוב את זה.
הרב, תראה.
בואו נעזוב, זה עניין צדדי, זה לא...
אבל יש משהו מוזר, שברוח הדברים לפחות, של ציוויי ההלכה, אנחנו תמיד מוצאים ציוויים וסייגים שהמטרה שלהם להרחיק את האדם ממקום של פיתוי, זאת אומרת, לקחת ממנו קצת את כוח הבחירה, לכבול את עצמו, זה נכון שזה עניין של פיתויים, אבל מבחינתך זה לצמצם את המרחב הבחירה, אבל אף פעם אנחנו לא מוצאים ציוויים שהמטרה שלהם להגדיל את
ה... ברור, כי אתה כל הזמן נלחם נגד יצרים. אז תפקידה, ההלכה רואה תמיד את תפקידה, אגב, היום זה כבר באמת קצת אחרת לדעתי, אבל ההלכה באופן מסורתי ראתה את תפקידה, שתפקידה זה לשים את הבלמים.
זה תמיד מעובב, אוקיי.
ללכת החוצה, כל אחד מאיתנו ילך. לעצור אותנו צריך מישהו מבחוץ. אז לכן ההלכה באופן מסורתי רואה את תפקידה כבלם.
אבל יצרים זה גם שאלה, מה? אם אדם לא נחשף לשום יצר, אז גם הבחירה שלו חסרת ערך.
לא, יצר
זה... לדעתך, מה?
לא קשה, זה שני דברים שונים. אולי על זה אני אגיע בפעם הבאה, נראה. לא, זה שני דברים שונים, זה לא... טוב, בואו נחזור לענייננו. אז מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה ש... המצווה של הבחירה לא מיותרת. מה שאומר האור שמח. היא לא מיותרת, כי זה לא נכון שבשבת עד השם אלוקיך, זה רק חזרה על כל המצוות מה שמוטל עליי לעשות. אלא זה אומר לי לעשות אותם מתוך בחירה, לא לעשות אותם נקודה. או במילים אחרות, מצוות התשובה היא לחזור להיות בוחר. לא לעשות את הדבר הנכון, זה פועל יוצא. כן, זה דבר שם, זה כן מוסיף משהו. נכון שאני חושב שצודק הרמב״ם, שלמרות שזה מוסיף משהו, אין מה לצוות עליו, כי אי אפשר לצוות אדם להיות בוחר. אבל זה לא נכון מה שאומר האור שמח, כמתקפה על הרמב״ן, שזה לא מוסיף שום דבר, זה בהחלט מוסיף. ברמה הפשוטה ביותר, אני הייתי אפילו אומר ככה, הרי מצוות התשובה היא חרטה, כוללת בתוכה עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאהבה ווידוי. עזיבת החטא זה באמת מיותר, עזיבת החטא מעצם היותו חטא, ברור שצריך לעזוב אותו. אבל כל שאר שלושת השלבים ממש לא מיותרים. אם לא היה מצוות תשובה, אלא רק היה מצוות האחרות, אז לא הייתי צריך לעשות לא חרטה, לא קבלה לאהבה ולא וידוי. הייתי צריך פשוט לעזוב את החטא וזהו. למה ההלכה מוסיפה את השלבים האלה? היא מוסיפה את השלבים האלה כי זה לא נכון במצוות התשובה תפקידה לוודא שאני אעשה מצוות. זה לא נכון. מצוות התשובה תפקידה לוודא שאני אעשה את המצוות במוד של בחירה, שאני אבחר לעשות מצוות, שאני אחזור להיות בוחר. ובגלל זה כל הפרמטרים האלה של החרטה, קבלה לאהבה ווידוי, כולם עובדים על המישור של להיות בוחר. זה המהות של תשובה. עזיבת החטא זה טכני לגמרי, זה ברור. עזיבת החטא זה באמת מיותר, אתה צריך במקום אחר לעזוב את החטא, כי זה חטא. יכול להיות שזה נוטל חלק גם בתהליך שלה לחזור להיות תשובה, אבל ברור שזה גם לולא היה ושבת עד השם אלוקיך, את עזיבת החטא ודאי היינו יודעים. אבל את שלושת הפרמטרים האחרים ממש לא. ובוודאי ובוודאי לא את התשובה הגדולה. כיוון שבסופו של דבר מוטל עלינו להיות בוחרים. ולפי פרשנותי קודם, זה בדיוק הנקודה. לא להיות בוחרים כדי לוודא שנעשה את הטוב. אלא יש ערך בעצם מיותנו בוחרים. במובן מסוים, מי שבוחר ברע, יש בו יתרון על מי שלא בוחר בטוב. וגם חיסרון, הוא בוחר ברע. מצד אחד זה יתרון, מצד שני זה חיסרון. יש לו יתרון שהוא בוחר, יש לו חיסרון שהוא בוחר ברע. אם יש דבר כזה, אני לא בטוח עד כמה בכלל, יש מצב שבן אדם בוחר ברע. בוחר ממש, במוד של בחירה, והוא יודע שזה רע, והוא מחליט לעשות את זה. זאת שאלה מעניינת, האם יכול להיות בכלל דבר כזה, אני לא יודע.
אבל אני לא מדבר על בוחר בטוב של מערכת אחרת שהוא רע לפי היהדות, כן?
אני מדבר על בוחר ברע לשיטתו שלו.
כן, אוקיי.
אם הוא לא מאמין בזה, אז הוא מאמין במשהו אחר, הוא אנוס. אני מדבר על מישהו שיודע מה היה האמת, דיברנו על זה. טוב, בכל אופן, אז הנקודה היא באמת שיש פה איזשהו דגש על מה שאמרתי קודם, שמושג הבחירה זה לא חזרה על תעשה מצוות. מושג הבחירה זה משהו יותר יסודי, זה התשתית לעשיית המצוות. זה בעצם תהיה בוחר. מושג התשובה, סליחה. זה בעצם תהיה בוחר. והפועל היוצא כמובן זה אחרי שאתה בוחר, שתבחר בטוב. בדרך כלל זה גם קורה. אם אתה כבר בוחר, אז אתה בוחר בטוב. אבל הציווי של התשובה, או המהות של התשובה, גם אם זה לא ציווי, המהות של התשובה זה לא תעשה מצוות ותעזוב את העבירות. זה תפיסה לא נכונה. זה אולי התשובה הקטנה. המהות של התשובה זה תיקח את המושכות לידיים בחזרה. וכמובן, תעשה איתם את מה שצריך לעשות איתם. ותנווט את הסוסים למקום הנכון. אבל בסופו של דבר, העניין של התשובה בכלל לא נמצא במישור של המצוות, הוא נמצא במישור המטה, לפני המצוות. אגב, זה אני אגיד ממש בקטרה, בהלכות תשובה לרמב״ם, נכנסים כל מיני דברים שלא ברור מה הם עושים שם. עולם הבא ועולם הזה, ושכר ועונש, ולימוד תורה לשמה, ושני פרקים על בחירה. מה כל זה עושה שם? תלמוד תורה, כי מה כל זה עושה שם? למה זה מופיע בהלכות תשובה? נדמה לי שהרמב״ם, אחרי שהוא מבין שבעצם המושג תשובה הוא התשתית לכל התורה, הוא בעצם אומר לך, תחזור להיות בוחר, הרמב״ם מכניס להלכות תשובה כל מיני אלמנטים שהם אלמנטים תשתיתיים ולא הלכתיים, שהם תשתית להלכה ולא הלכה. וכל הדברים שמופיעים בהלכות תשובה, גם תלמוד תורה, גם אהבת השם, ודאי וודאי שכר ועונש ועולם הבא, זה בכלל לא קשור להלכה. אבל אפילו אהבת השם ותלמוד תורה, שיש לזה קבצי הלכה שעוסקים בזה. הלכות יסודי התורה והלכות תלמוד תורה. ועדיין הרמב״ם נזקק לזה גם כאן. אז טענתי, וצריך להרחיב יותר, אני לא אעשה את זה כאן, טענתי שהרמב״ם כשהוא מביא את זה כאן, הוא מביא את האספקט הלא הלכתי של זה. את האספקט התשתיתי. לכן כשהוא מדבר על אהבה פה, הוא מדבר על לעשות את המצוות מתוך אהבה. הוא לא מדבר על אהבת השם כמצב. אהבת השם כמצב זה בהלכות יסודי התורה. אבל המוטיבציה לעשות את המצוות מתוך אהבה, זה מופיע בהלכות תשובה. למה? כי בהלכות תשובה אנחנו עוסקים במוטיבציות ובדרייב לעשות מצוות, לא בעשיית המצוות עצמה. בחירה, אהבת השם, אגב, מה זה אהבת השם ברמב״ם? בפרק, אולי בכל זאת אני אגיד איזה מילה על העניין הזה, בפרק י' מהלכות תשובה, יש שם התחלה מרתקת ממש. אל יאמר אדם, פרק י' הלכה א', אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה, ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שינצל מן הכללות הכתובות בתורה, כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. שהעובד על דרך זה הוא עובד מהיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ ואנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מהיראה, עד שתרבה דעתם ויעבדו מאהבה. קודם כל יש פה יראת השם ואהבת השם, למרות שיראת השם ואהבת השם נידונים לגופם בהלכות יסודי התורה. מה הוא חזר לזה פה? פה לא מדובר על אהבת השם ויראת השם. פה מדובר על עבודה מאהבה ועבודה מהירה. מדובר על השאלה למה אתה עושה את המצוות, לא אם אתה אוהב את השם או ירא מהשם. יש ערך באהבת השם ויש גם ערך ביראת השם. שניהם זה מצוות. הרמב"ם יכול לשלול את הערך של יראת השם. הרמב"ם לא שולל פה את הערך של יראת השם. הוא רק טוען שעבודת המצוות, עבודת השם, לא צריכה להיעשות מיראה אלא מאהבה. כמוטיבציה לעשיית מצוות, הרמב״ם אומר שצריך את האהבה ולא את היראה. אז זה אינדיקציה לזה שכשהוא מדבר פה על אהבת השם ויראת השם, הוא לא מדבר על מצוות אהבת ויראת השם. המצוות נדונות בהלכות יסודי התורה. פה הוא מדבר על התשתית, איך אני ניגש, למה אני עושה את המצוות. כי זה המשמעות של הלכות תשובה. כל הלכות תשובה, מה שהן עוסקות, זה בדרייב, בבחירה. השאלה היא למה לעשות מצוות, או איך לעשות מצוות, לא בעשיית המצוות עצמה, מה שאמרתי על האור שמח. אבל תראו יותר מזה, איך הוא מגדיר פה את האהבה? העובד מהאהבה, הלכה ב', זה הלכה מרתקת, העובד מהאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא בגללה. ומעלה זאת מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד, אלא מהאהבה. והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה, ונאמר, ואהבת את השם אלוקיך. בזמן שיהוב אדם את השם אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מהאהבה. והדגש פה הוא לא על אהבת השם, אלא על עשיית המצוות מהאהבה. האהבה כמוטיבציה לעשיית המצוות, לא המצב של האהבה עצמו. אבל איך הוא מגדיר את מצב האהבה? תשימו לב, זה מרתק. עושה האמת מפני שהוא אמת. רגע, יש פה איזה רעש. מה, ככה הייתם מגדירים את המושג אהבה? לעשות האמת מפני שהוא אמת? פוך, אהבה, אני אוהב מישהו, אז אני עושה את זה כדי למול לא טוב, כדי לעשות את רצונו, כדי שיחבב אותי או שאני אחבב אותו. לא, לעשות האמת מפני שהוא אמת, המושג הכי קר וליטווקי שיש, זה מה שהרמב״ם קורא פה אהבה.
אין פה קשר למישהו אחר.
מה?
לכאורה אין פה קשר למישהו אחר.
זה האמת מפני שהוא אמת, זאת אמת כי הקדוש ברוך הוא ציווה, יש קשר לזה, אבל, אתה עושה את זה לא כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, זה לא מדובר על איזשהו מימד אמוציונלי או, משהו כזה, אתה עושה את האמת מפני שהוא אמת, זה נקרא עובד מאהבה.
אגב, לכאורה זה בדיוק כמו אהבה רומנטית, אהבה זוגית, אהבה במעלה הכי עליונה אינה תלויה בדבר, אפילו לא ברגש זמני שאתה חש
כלפי.
אהבה רומנטית היא שאתה...
משהו מונע מרגש, זה לא עשיית האמת לפני שהוא אמת. תראו את ההמשך. רגע, תראו את ההמשך.
לפי הגדרת חז"ל שהאהבה שתלויה בדבר היא פחותה, אז האהבה הטובה ביותר היא זו שתלויה רק בזה שאתה אתה. ואני חש משיכה בלתי ניתנת להסבר.
אז חזרת לעשות את האמת מפני שהוא אמת, במקום המימד האמוציונלי. נכון? אינה חינמי. טוב, אני לא...
נו, וזה הדבר הכי עליון, מה הפלא בזה?
יש לי, אין שום פלא. יש שיעור שלם שנתתי על זה פעם, אני לא רוצה להיכנס גם באתר שלי, יש פוסטים על זה, אבל תראו את ההלכה ג' וכיצד היא האהבה הראויה, הוא שיואב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד, כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, הוא שוגה בה תמיד בין בשבטו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושוטה. יתר מזה תהיה אהבת השם אליו אוהביו שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך, הוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני. בכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. פה פתאום הוא נסוג 180 מעלות אחורה, הפוך. פתאום הוא מדבר על אהבה אמוציונלית, כמו אהבת אישה שממלאת את הלב שלך כל הזמן. איפה עשיית האמת מפני שהוא אמת? אני חושב שמה שהרמב"ם כותב פה, זה באמת רק הערה, אבל מה שהרמב"ם כותב פה, זה כל שיר השירים משל הוא לעניין זה. מה זאת אומרת? צריך להיזהר לא לקחת את המשל רחוק מדי. הטענה שלי, שנייה אחת, רגיל את המרחות. אוקיי. טוב, הטענה שלי זה שמדובר פה במשל, באמת לא מדובר פה על אהבה אמוציונלית לקדוש ברוך הוא. מדובר פה על עשיית האמת מפני שהוא אמת. הרמב״ם רוצה להגיד לנו שזה אמור ללוות אותנו כל החיים, ולהיות המוטיבציה לעשייה שלנו בכל רגע. וכמשל, לעניין הזה, הוא לוקח את האהבה לאישה, כי שמה, ברמה האמוציונלית, זה אכן מלווה אותנו כל הזמן. אבל לא בגלל שגם אהבת השם צריכה להיות אמוציונלית. המשל, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, לעניין מסוים זה דומה, לא לכל העניינים. ולכן הטענה היא שבעצם שיר השירים הוא משל בעניין זה, משל גם במובן הזה שאהבת השם היא לא אמוציונלית, היא צריכה ללוות אותנו כל רגע כמו שהאהבה אמוציונלית מלווה אותנו כל רגע. היא צריכה להיות מוטיבציה לכל מה שאנחנו עושים, כמו שהאהבה אמוציונלית היא מוטיבציה לכל מה שאנחנו עושים. אבל זה משל. זאת לא זהות. אחרת יש פה הלכה אחרי הלכה שממש 180 מעלות סותרות. לעשות האמת מפני שהוא אמת, ואז פתאום אהבה רומנטית שממלאת את לבך כשאתה עושה כל מה שאתה רוצה. אתה עושה הכל מנחמתה. זה לא, נדמה לי שזה לא מתיישב בצורה אחרת. אז מה שאני בעצם רוצה לומר, לעינינו, זה שאהבת הלכות טובה באופן כללי עוסקות במוטיבציות לעבודת השם. המוטיבציות לעשיית מצוות. כאשר התשובה עצמה, שזה עיקר הלכות תשובה, זה להיות בוחר. זה המוטיבציה הבסיסית הראשונה. אחרי זה יש אהבה ויראת השם, אבל גם שם לא מדובר על אהבה ויראת השם, זה בלכות יסודי התורה, אלא על אהבה ויראה כמוטיבציה לעבודה, לעשיית המצוות. עבודה מאהבה ועבודה מהירה. זה לא מצוות אהבת השם ומצוות יראת השם. שוב פעם, זה חוזר למוטיבציה למה עושים מצוות. ושם הרמב״ם גם מפרש, האהבה אין פירושה האהבה האמוציונלית, אלא בעצם זאת המוטיבציה של לעשות האמת מפני שהוא אמת, או במילים אחרות, לחזור להיות בוחר. לחזור להיות בוחר, כשאתה בוחר, אז אתה בוחר במה שאמיתי בעיניך. מתי אתה עושה את מה שלא אמיתי בעיניך? דיברנו על חושת הרצון. רק מתי שאתה לא בוחר, שאתה שומט את המושכות. לעשות האמת מפני שהוא אמת, זה בסך הכל לחזור להיות בוחר. ולכן הוא מביא את כל העולם הבא וזה, והוא אומר שזאת עבודת הנשים והקטנים, ואין ראוי לעבוד את השם על דרך הזה. למה? כי זה מוטיבציה זרה לעבודת השם, לא בגלל שזאת האמת. ולעשות את זה בגלל מוטיבציות זרות, זה לא נכון. או זה לא שלם. עוד פעם, זה יותר טוב מאשר אולי אחרת, אבל זה לא שלם. המצב השלם זה לעשות את זה בגלל הבחירה. לכן נדמה לי שכל המבנה המוזר הזה של הלכות תשובה, א', שמשולבות בזה הרבה מאוד, אגדות והטפות ומחשבה, איך זה קשור להלכות? בבית, השרבוב של כל המושג, של כל נושאים שלא קשורים לכאורה לתשובה. עבודה מאהבה, עבודה מיראה, עולם הבא, תלמוד תורה לשמה, בחירה, שני פרקים על בחירה, למה כל זה מופיע שם? אני חושב שהתמונה שאני מתאר כאן מסבירה את כל הדברים המוזרים האלה בצורה, אני חושב, טובה. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לשלב הבא.
הרב, הייתי רוצה לשאול מה לגבי אפשרות אחת כן להסביר?
לא, לא, כן.
שהוא חושב שהוא לא נכון, כי בני אדם הם לא רציונליים, ולא תמיד לפחות, ויכול להיות אדם שמתעלם מקנה מידה מוסרי. הוא עושה מה שהוא עושה בגלל שהוא מעוניין לעשות את זה, ואין לו שום צידוק אובייקטיבי לזה, אפילו לא כזה שמתיימר קצת להיות כזה.
חזר לבעת חולשת הרצון, עוד פעם, זה אותו דבר. מה שאומרים, לא תחזור, להיות בוחר. אותו דבר, אני לא רואה מה ההבדל. טוב, בואו, אני רוצה לחדד את זה קצת יותר. יש אמירה של חז"ל, כן, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ולא לא בגלל הצפיפות, ולא בגלל הריח, ולא כל הבדיחות האחרות. אז התפיסה של הגמרא לעניין הזה, היא שבעצם מה שכתוב כאן זה שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. ומשתמע בגמרא שיש בזה איזושהי מחלוקת, המוראים, אם בעל תשובה עדיף או צדיק גמור עדיף. אבל בראשונים נגיד, גם באחרונים, שמביאים, תמיד מביאים בעל תשובה עדיף מצדיק גמור. הדעה הזאת בעצם מובאת כמסקנה. בואו ננסה רגע לחשוב מה בעצם הדבר הזה אומר. איך אפשר בכלל להגיד שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור? מה יכול להיות ההסבר לזה? הרי בעל תשובה, אפילו אם הוא בעל תשובה גמורה, בסופו של דבר הוא לכל היותר מגיע להיות צדיק גמור. גם אם הוא עשה תשובה מושלמת, הוא חזר חזרה בכל, אז עכשיו הוא נהיה צדיק גמור. איך בעל תשובה עדיף מצדיק גמור? למה בעל תשובה הוא יותר טוב מזה? אז אפשר כמובן להגיד שמגיע לו אולי יותר שכר, כי הוא עבד יותר קשה או משהו כזה, לא במובן שמצבו יותר טוב, אלא אם הוא עבד יותר קשה, אז מגיע לו יותר שכר. אבל גם בזה אני לא בטוח שזאת הבחנה נכונה בין צדיק גמור לבין בעל תשובה. צדיק גמור עובד מאוד קשה. להפך, הוא עובד יותר קשה מבעל תשובה. בגלל שהוא עובד כל החיים, לדאוג לזה שהוא צדיק גמור. הרבי אלעזר בן דודיה, הרי זה מה שבחר רבי שם בגמרא שהבאנו. רבי אלעזר בן דודיה קנה את עולמו בשעה אחת, כל החיים עשה חיים, וקנה את עולמו בשעה אחת. רבי אומר, אני עובד כל החיים, לא נפלתי, אז אני לא בעל תשובה, ואני לא במדרגה של רבי אלעזר בן דודיה. זאת אומרת, אני לא חושב שזה נכון גם להגיד שהבעל תשובה עובד קשה יותר מאשר הצדיק הגמור. זאת אשליה רווחת, אבל אני לא חושב שהיא נכונה. להפך.
למה, הרב, אם מדברים מבחינת השקעה...
ולכן צריך לעשות תשובה.
אם מדברים מבחינת השקעה של, נגיד, יחידות אנרגיה, אם נמדוד את זה ככה, ונגיד, אני חושב שבמדידה פסיכולוגית, תיאורטית, לא יודע אם יש דרכים מעשיות לעשות את זה, אבל נגיד, צדיק משקיע יחידת אנרגיה אחת כל יום במשך כל החיים, ורשע משקיע, כאילו, שחזר בתשובה, כמו רבי אלעזר בן דודיה, משקיע בשעה אחת 10,000 יחידות מאמץ.
לא חושב שיש דרך למדוד את זה, ואם היה דרך למדוד את זה, אני די משוכנע שהצדיק משקיע יותר אנרגיה. אבל זה דיון, הרשע עושה את זה בפעם אחת, אז הוא עושה את זה, כמו שהגמרא אומרת, גמרא בכתובות, אומרת, בדלת נדמה לי, משהו כזה, הגמרא אומרת שם, אילולי נגדו על חנניה, מישאל ועזריה, והוא פלחו לצלמה. אז אם היו מקים אותם, הם היו עובדים לצלם. אבל להשליך את עצם לכבשן האש, אין בעיה. אז הגמרא לומדת מכאן שמלכות יותר גרוע, או יותר כואב מאשר מוות. הרי בענישה של התורה, הרי עונש מיטה הוא עונש חמור יותר. איך זה מתיישב? אז מסבירים שם, יש תוספות וריטב"א, לא חשוב, יש שם הסברים מעניינים, מחלוקות מעניינות, אבל מסבירים שם שמלכות כל הזמן, למרות שזה ברמת כאב יותר, מלכות כל הזמן אתה בסוף לא תעמוד בזה, אתה טיפול. אבל ישליט את זה פעם אחת לכבשן האש ולגמור את העסק הזה באיזו גבורה הירואית חד פעמית, זה יותר קל. ולכן חנניה, מישאל ועזריה היו מוכנים להשאיר את הזמן לכבשן האש, אבל לעמוד במלכות לאורך זמן, כל הזמן, ולא לא לעבוד לצלם, הם לא היו עומדים בזה. אבל יש משהו בהשקעה מתמידה, גם אם היא קטנה, לאורך זמן, שהוא הרבה יותר קשה מאשר מעשה הירואי חד פעמי. טוב, אבל אני אומר, אי אפשר, קשה למדוד את זה, אני חושב שקשה לתלות את היחס בין בעל תשובה לצדיק במאמץ. לא נראה לי שזה...
קשה להגיד שאנחנו מדברים רק על חוזרים בתשובה דרמטיים, בטירוף, בסגנון רבי אלעזר בן דודיה. אפשר גם לומר שחוזר בתשובה,
נגיד, לא חרדית. אתה מחליט שמדברים רק על לא כאלה. אני אומר שלא, מדברים על כולם. ואם מדברים על כולם, אז זה אומר שזה לא פונקציה של המאמץ, אלא יש משהו בבעל תשובה שהוא יותר טוב מאשר מהצדיק. השאלה איך זה יכול להיות, איך להבין דבר כזה. אז הטענה שלי זה שזה המשך של מה שאמרתי קודם. שהבעל תשובה, השאלה הזאת מניחה שהבעל תשובה עושה את התשובה כדי להגיע למצב של הצדיקות. וכשהוא הצליח, אז הוא נהיה צדיק גמור. ולכן עולה השאלה, איך אפשר להגיד שהבעל תשובה עדיף מצדיק גמור? לכל היותר, אם הוא הצליח, אז הוא הגיע להיות צדיק גמור. אני אומר, לא נכון. התשובה יש לה ערך לא כי אמצעי להגיע להיות צדיק גמור. יש ערך לתהליך התשובה עצמו. יש ערך, מה שאמרתי קודם. יש ערך בעצם היותך בוחר. יש אתה אחרי זה גם בוחר בטוב, מצוין. אבל זה לא שהבחירה היא נפקמינה, איך היא תמצא, כדי שתעשה את הדבר הנכון. הבחירה יש לה ערך מצד עצמה, חוץ מזה שהיא גם מביאה אותך לעשות את הדבר הנכון. ולכן אם אני שואל את עצמי מה הערך של בעל תשובה, יש לו ערך כפול. א', הוא הגיע להיות צדיק גמור, נגיד בעל תשובה מושלם, כן? הגיע להיות צדיק גמור. חוץ מזה, יש גם ערך לעצם הדרך שהוא עשה, עצם ההשתפרות שלו, יש לה ערך. ולכן הוא גדול מצדיק גמור, לא כי המצב הסופי שלו יותר טוב, אלא כי הוא טוב ממנו בפרמטר הדרך, ושווה לו בפרמטר של המצב. וזה עוד אינדיקציה לכך, שתשובה לא מתמצא בלחזור לעשות את הדבר הנכון. כי אז בעל תשובה היה כמו צדיק גמור. אלא תשובה, הערך המהותי שמתווסף בתשובה, הערך המוסף של התשובה, זה שאני מגיע לעשות את הדבר הנכון מתור בחירה. המהות של התשובה זה לחזור להיות בוחר. והיתרון של הבעל תשובה לצדיק זה במישור הזה, לא במישור של מה שהוא עושה. או בעצם מה שאני רוצה לטעון פה עכשיו, וזה צעד אחד הלאה ממה שאמרתי קודם, על בסיס מה שאמרתי קודם, אבל צעד אחד הלאה. הטענה שלי זה שלא רק שנדרש ממני להיות בוחר ולא לעשות את, לא רק לעשות את הדבר הנכון, אלא המצב הרוחני שלי נמדד, או אני טוב, הרמה הרוחנית שלי נמדדת בשני הפרמטרים האלה. זה לא שאני בוחר ואז אני עושה את הדבר הטוב, וכשאני עושה את הדבר הטוב אז אני צדיק. לא. עצם היותי בוחר גם הוא חלק מהיותי טוב. וזה בעצם המהות של התשובה זה לחזור להיות בוחר, ואם תבחר אחרי זה ברע, אתה עדיין בעל תשובה במובן מסוים. לא שלם. אתה עדיין בעל תשובה כי חזרת להיות בוחר. רק לא בחרת בדבר הנכון. אבל יש פה משהו מהתשובה עשית.
הרב אומר שהחוזר בתשובה הזה שמדברים עליו, הוא מדובר רק על מי שהיה חוטא כזה לתיאבון ונסחף אחרי הרצון שלו, אבל חזר בתשובה. ומי שקומוניסט שמשתכנע באמונת היהדות, אין לו שום יתרון כזה.
מה שנקרא היום חוזר בתשובה, נכון? מה שנקרא היום חוזר בתשובה זה משהו אחר. עכשיו, הנקודה היא, אני רוצה לחדד את זה קצת יותר, יש קטע יפה אצל הרב קוק, באורות הקודש, חלק ב', זה קטע די ידוע, שעוסק בשלמות ובהשתלמות. הוא אומר ככה, תראו פה. באין סוף, מונחה היא השלילה של אפשרות התוספת. כן, הקדוש ברוך הוא, או האין סוף, לא יכול להוסיף על עצמו כלום, אין לו מה להוסיף, הוא כבר באינסוף. כן, אם אתה ב-X שווה אינסוף, אין לך לאן להתקדם, נגיד בשפה מתמטית גסה, אוקיי? השלילה של אפשרות התוספת, אם אתה אינסוף, אתה לא יכול להוסיף על מצבך שום דבר, אתה לא יכול להשתפר אם אתה כבר מושלם, אוקיי? כי מה יוסיף על אינסוף? על השלמות המתעלה מכל עומק הדר עוז. ויש מכון לריכוז מלכותי, לכונן השלמה בלתי פוסקת המתעלה. טוב, יש פה לשון קוקניקית כזאת שגם אני לא מבין אותה עד הסוף, אבל הטענה שלו זה שיש איזשהו סוג אחר של שלמות בעצם ההשתלמות. היותך משתלם, זו אחת השלמויות. בדיוק מה שאמרתי קודם על הבעל תשובה מול הצדיק הגמור, הבעל תשובה, היתרון שלו על הצדיק הגמור, זה בזה שהוא משתלם, בנגזרת, לא בפונקציה. אוקיי? אז בזה שהוא מתקדם. לא במצב שאליו הוא מגיע בעקבות ההתקדמות. וזה הוא דומה לצדיק הגמור. אבל בעצם היותו מתקדם, זו עצמה גם אחת השלמויות.
הרב, אז למה בעצם יש עבירה להכניס את עצמך למקום שבו לא יהיה לך בחירה?
אין בזה באופן עקרוני עבירה, זה מכניס את עצמו לאונס, יש מחלוקות ראשונים על העניין הזה, ברמה העקרונית, וגם מי שאומר שיש עבירה זה בגלל שאתה בחרת מראש להיכנס למצב של האונס. אבל בשלב של
האונס, למה יש עבירה לא להשתמש בבחירה שלך?
לא, להשתמש בבחירה שלך, העבירה היא העבירה שאותה עשית. רק אתה עשית אותה מבחירתה, כי אתה בחרת מה שבנימין אמר קודם. כי אתה בחרת להכניס את עצמך למצב שתהיה אנוס לעשות עבירה. אז זה דעת
הזה,
מי שאומר שמכניס את עצמו לאונס זאת עבירה. מי שאומר שמכניס את עצמו לאונס זאת לא עבירה, באמת אומר שלא. לא תקבל...
אם אתה בחרת להכניס את עצמך לאונס...
עבירה זה לא. מה?
אם אתה בחרת... אני רק מדבר על מה שדיברנו עליו בשיעור הקודם. אתה בחרת לעשות את זה כתוצאה ממערכת, או שאתה בחרת להימנע מבחירה במובן של... של החץ.
יכול להיות כך ויכול להיות כך. טוב, מה זה משנה?
אבל אומר ששניהם חץ, כי שיעור שעבר אמרנו שרק אם אתה נמנע מלהכריע מבחינה מוסרית, אתה באמת חוטא.
לא דבר, לא מההבדל. שניהם זה הימנעות מלהכריע.
בסדר, אני מדבר על הימנעות מלהכריע. אז בהימנעות מלהכריע זה חטא? כי לכאורה אנחנו רואים פה שהוא נותן לך הזדמנות נפלאה לחזרה בתשובה.
הרי אם... אבל זה חטא, אחרי זה תחזור בתשובה. זה חטא. אתם יודעים, יש הגמרא ביומא אומרת שיש חזרה, יש תשובה מאהבה ותשובה מהירה. תשובה מהירה הזדונות נעשות לו כשגגות, ותשובה מאהבה הזדונות נעשות לו כזכויות. אנשים לא שמים לב, אבל יש נקודה מאוד מעניינת. שום תשובה לא מוחקת את מה שהיה. מה שהיה נשאר. אין, אי אפשר למחוק את מה שהיה. מה שאתה יכול זה לצבוע אותו בצבע אחר. או שהזדונות הופכות לשגגות, או שהזדונות הופכות לזכויות. אבל הם שם. אתה לא יכול למחוק אותם מהפרוטוקול. זאת אומרת, התהליך שאותו אתה עושה צובע את מה שעשית באופן אחר. אוקיי? קודם כל, מה שעשית כמובן היה עבירה. אחרי זה אתה יכול לתקן אותו. עניין אחר. טוב, בואו, חזור רגע לרב קוק. אז הוא אומר, מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית בהמצאת ההוויה, כן, ביצירת העולם? אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות, ואין בה דבר בכוח, כי אם הכל בפועל, קצת כמו אנסל, אבל יש שלמות של הוספת שלמות, שזה אי אפשר להיות באלוהות. כן? השלמות של ההשתלמות, של ההשתפרות, של התהליך, מה שדיברתי קודם, השלמות של זה שאתה משתפר, לא זה שההשתפרות מביאה אותך למצב שלם יותר, אלא עצם ההשתפרות היא בעצמה שלמות. השלמות הזאת אי אפשר להיות באלוהות. למה? כי האלוהות היא כבר מושלמת. איך היא יכולה להשתפר? שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה.
אבל מוכן שהוא מניח שהאלוהים שלו כפוף ללוגיקה.
לא הבנתי.
סתם, אני רק אומר שזה צורם לי שהוא מניח שהאלוהים כפוף ללוגיקה. אני יודע שזה מתחיל ברמב״ם, זה לא הוא התחיל בזה, אבל...
זה לא מתחיל ברמב״ם, זה מתחיל בלוגיקה, מי שאומר אחרת מדבר שטויות. הקדוש ברוך הוא כפוף ללוגיקה ואי אפשר להגיד שום דבר אחר.
אני לא יודע לדבר, הלוגיקה שלי, אני לא כופה אותה
לכל מה שאתה אומר. אמא שמנחה את מה שאתה מדבר. אם אתה מדבר על משהו אחר, אתה פשוט מנענע שפתיים.
לא, לכן אני לא מדבר על אלוהים אף פעם. אני רק מדבר על משהו, מה ש...
אתה מאמין בו, אתה תולה בו כל מיני דברים, אתה לא מדבר עליו אף פעם.
לא תולה בו שום דבר, אני תולה במה שיקרה לי אם אני לא אקשיב לו.
אתה אומר שהוא ברא את העולם?
כן.
הוא אומר שהוא ניחנתי על אשר עשיתי, התורה אומרת, יש הרבה תיאורים על אלוקים.
לא, בסדר, מהבחינה הזו.
התיאורים האלה הם תיאורים שכפופים ללוגיקה, ולכן הקדוש ברוך הוא כפוף ללוגיקה. וכשאנחנו אומרים שהוא מושלם, האמירה הזאת היא אמירה שכפופה ללוגיקה.
רב, אם מדברים על...
מנענע שפתיים, לא אומר כלום.
זה סתם פרובוקציה, אבל להביע את זה בצורה כזאת. זה לא שהוא כפוף ללוגיקה, פשוט אין לנו שום הבנה בדבר שלא כפוף ללוגיקה,
לא, זה לא, בגבול לא, 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 ממש לא. זה לא נכון. אין דבר כזה דבר שלא כפוף ללוגיקה.
נכון, לא, זה מה שאני אומר.
זהו.
כשמישהו אומר משהו לא כפוף ללוגיקה, אז אני לא הבנתי אותו, זה הכל.
בדיוק.
אין לי בעיה להגיד שהקדוש ברוך הוא לא כפוף ללוגיקה, אבל אתה
תסביר לי למה הוא לא כפוף ללוגיקה. רק נענת השפתיים.
כן, אבל זה, אוקיי, הניסוח הוא פרובוקטיבי.
לדעתי באמת דיברו על השם עצמו, נענו השפתיים.
זה לא שהוא כפוף ללוגיקה, אין מאחורי הקיר הזה כלום שאני יכול להבין.
בדיוק, זה הטענה, זאת בדיוק הטענה.
כן, אבל צריכים לנסח אותה בצורה שלא מרגישה.
חוקי הלוגיקה, להבדיל מחוקי הפיזיקה, הם לא חוקים שכפויים על משהו שיכול היה להיות אחרת, כמו חוקי המדינה או חוקי הפיזיקה.
זה פשוט דרך אחרת להגיד מה אנחנו מבינים.
חוקי הלוגיקה זה טבעה של ה... טבעו של הדבר עצמו, לא יכול להיות אחר. לכן אין חיה כזאת, המושלם לא יכול להשתלם. זהו.
רב, אתה מניח ישירות שהדבר שאנחנו מסוגלים, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס בהכרח לא קיים.
לא, אני לא מניח את זה.
אני לא רואה סיבה להגיד
ש... הדבר שאנחנו לא מסוגלים לתפוס בהחלט יכול להיות קיים, אני לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא, ואני מניח שהוא קיים, אבל דבר שלא קיים, לא קיים.
לא רואה סיבה להניח שהוא כפוף לשם.
דבר שהוא סבירתי לוגית לא קיים, לא שאני לא יכול לתפוס. דבר שהוא סבירתי לוגית לא קיים.
יפה שהרב אומר את זה, מאיפה הרב יודע את זה, זה תורה מסיני?
דבר שהוא סבירתי לוגית זה משולש עגול, אין משולש עגול. אם הוא משולש, אז הוא לא עגול.
אין, אתה לא עגול, ואני מאמין שיכולת לראות, תיאורטית. חוץ מזה שמשולש עגול זה הגדרות לשוניות.
אני לא אתווכח עם משפטים שאני לא מבין אותם, אני פשוט לא מבין
מה אתה... אתה לא יודע מה זה משולש עגול.
אם אתה לא מבין מה אתה אומר, אז מה יש לי...
אתה יכול להגיד משהו גם בשפה שאתה לא מבין. משולש עגול זה מילה שאתה לא מבין. אתה לא מבין אותה, אתה לא יכול להגיד על זה לא כן ולא לא. זה משפט, זה בלבול מוח בשבילך.
אז זהו, מה אתה אומר? אני אגיד את הוויכוח הזה, ויכוח אחר. אנחנו נכנסים פה להרבה פינות שלא כדאי שיתפסו לנו את הזמן. יש באתר שלי, אם תרצו, אני אשלח לכם לינקים למעוניינים. עיסוק ב... סתירות לוגיות ואלוקים. טוב, בכל אופן, אז הרב קוק טוען שבעצם אם הוא מושלם, אז הוא לא יכולה להיות בו השלמות של תוספת שלמות, כן, של ההתעלות. ואז הוא אומר, אז חסרה בו לכאורה שלמות מסוימת. אז חסרה בו אחת השלמויות, אז הוא לא מושלם. מין אוקסימורון כזה. הוא מושלם, לכן לא יכולה להיות בו תוספת שלמות. אבל אם לא יכולה להיות בו תוספת שלמות, אז חסרה בו אחת השלמויות. כי הרי התוספת השלמות, ההשתלמות עצמה, היא עצמה אחת השלמויות. או במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות בעל תשובה. כי בעל תשובה ערכו הוא לא בזה שהוא נהיה צדיק גמור. כי אם זה היה ככה, אז הקדוש ברוך הוא לא בעל תשובה, וזה לא חיסרון, הוא לא צריך להיות בעל תשובה. כמו שצדיק גמור, זה לא חיסרון. אבל אם אנחנו רואים שהתשובה יש בה ערך מצד עצמה, לא רק איך היא תמצא להגיע להיות שלם, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות בעל תשובה. עשה אצלו משהו. אגב, זה החסידים שראיתי, שמעתי פעם שאומרים, האומר אכתה ואשוב. מה זה העבורת הזה של אכתה ואשוב? האומר אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אז יש פה אהבה אמינה להגיד אכתה ואשוב, למה? כדי שאני אהיה גם בעל תשובה, זה יותר טוב מצדיק גמור. אז הוא חוטא לכתחילה כדי להיות בעל תשובה, ולהיות יותר מצדיק גמור. אומרים לו, אל תעשה את זה כי זה מסוכן, כי זה בעייתי, אבל זאת אהבה אמינה שבהחלט שווה התייחסות. טוב, אבל לענייננו, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא שלם. איך זה יכול להיות? ואז הוא אומר, ולמטרה זו, שהוספת שלמות, גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה ההוויה העולמית להתהוות, ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, כלומר ממעמד של החיסרון המוחלט, ושתלך תמיד הלוך ועלו להעלייה המוחלטת. וההוויה נוצרה בתכונה כזו, שעדי עד לא תחדל מהתעלות, כי זאת היא פעולה אינסופית. טוב, זה בעצם הפסקה העיקרית, הוא אומר את זה גם קודם, הוא אומר את זה גם אחר כך. רואים, ואף על פי, תראו פה, ואף על פי שאין קץ להעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן, זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית, וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטת משתלמת על ידי ההשתלמות הבאה, על ידי הופעת הקוטן הבא אל הגודל. בעבודה זו היא צורך גבוה. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר ככה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להשתלם. אז לכן בעצם יש בו חיסרון. יש בו חיסרון בגלל שההשתלמות היא עצמה אחת השלמויות. אז הוא אומר, בשביל זה הוא ברא אותנו, ובשביל זה הוא ברא אותנו חסרים. הוא ברא אותנו חסרים ודרש מאיתנו להשתלם, כדי שדרך ההשתלמות שלנו, בעצם הוא עצמו יהפוך להיות שלם. אני אסביר את זה עוד רגע, אבל הוא עצמו יהפוך להיות שלם דרך זה שאנחנו משתלמים. כי הוא עצמו לא יכול להשתלם. יש בו את הכוח, הבכוח של השלמות המוחלטת הזאת של ההשתלמות, אבל הבפועל של זה, זה יוצא מן הכוח אל הפועל על ידינו. וזה מה שנקרא בראשונים, סוד העבודה צורך גבוה. עבודה צורך גבוה, פירוש הדבר, זה משהו, זה סוד העבודה צורך גבוה, תמיד קוראים לזה, כי אסור להגיד את זה. למה? כי עבודה צורך גבוה, פירושו שמה שאנחנו עושים, מיועד בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא חסר משהו, ואנחנו עושים את זה אותו לשלם. זה עבודה צורך גבוה. קצת פעם אמרתי שאפשר לראות את זה בקל וחומר של יונה. קל וחומר של יונה, הרי כתוב יונה שם עם הקיקיון, כן? אז בא התולעת והקיקיון נובל, ואז יונה שואל את נפשו למות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטב חרה לך על הקיקיון, אשר לא גידלתו ולא עמלתו, ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, וכו' וכו', הקל וחומר הזה. זה קל וחומר מוזר. קל וחומר מוזר, כי גם הקדוש ברוך הוא לא עמל ולא גידל את ננבי, הוא פשוט פרה אותם להבל אמירתו. ומעבר לזה, יונה לא חס על הקיקיון, יונה חס על עצמו, הוא היה צריך את הקיקיון בשביל הצל. הקדוש ברוך הוא עושה את זה בשביל ננבי. אז זה מין קל וחומר, זה מהקיקיון לננבי. אמרתי לחבר'ה פעם בירוחם, זה היה למחרת יום כיפור, איזה בנץ, התפללנו שם במדבר, אמרתי להם, יש לי שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, זה שהראש הקרימינלי שלנו מפרש את יונה, שיונה בעצם לא דאג לקיקיון אלא לעצמו. זה שהקיקיון הצל עליו זה נכון, אבל מי אמר שליונה לא היה אכפת גם מהקיקיון כשלעצמו? יש לנו איזה ראש קרימינלי כזה, שאם למישהו יש אינטרס, אז ברור שהוא עובד רק בשביל האינטרס. זה לא נכון גם בחיים. כשמישהו יש לו אינטרס זה נכון, אבל זה לא אומר שהעבודה שלו היא רק בשביל האינטרס, זו קפיצה לוגית. יכול להיות שהוא עושה את זה גם באמת, ולא רק בשביל האינטרס. אז גם אצל יונה, הקדוש ברוך הוא יכול להיות שיבחן אצלו, שבאמת היה אכפת לו מהקיקיון ולא רק מעצמו, אז ולכן הוא עשה את הקל וחומר על נלווה.
אין הרב, אבל הקל וחומר עובד הכי טוב אם היה אכפת לו רק ממנו.
אני רגע, אליקים, אני מתקפים מדי, אני רוצה להשלים את התמונה. אחרי זה, כשנגמור, אני אתן אולי עוד מקום להיערות. אפשרות הפוכה זה שבעצם כמו שיונה צריך את הקיקיון, הקדוש ברוך הוא צריך את נינווה. לכן הבאתי את זה פה. אנחנו מניחים שהקדוש ברוך הוא לא צריך את נינווה, הוא עושה את זה בשבילהם. לא נכון. הקדוש ברוך הוא צריך את נינווה, הוא לא היה בורא אותם אם הוא לא היה צריך אותם. כל הנברא לכבודי, לשמי, כן, בראתי ויצרתי ואפסיתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבילו. הוא צריך אותו. בלי העולם הוא היה חסר. ולכן הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נעבוד, והעבודה הזאת היא צורך גבוה. הוא צריך אותנו כי בלעדינו הוא לא ישלם. וכאן הרב קוק מסביר את הלוגיקה הבסיסית של איך הדבר הזה קורה. איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חסר משהו? זה מה שכולם שואלים. פה יש לו מוצא מבריק. מה הוא אומר? הוא בעצם אומר שהשלמות מהסוג שלה להשתלם לא יכולה להיות אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא כבר מושלם. אז בעצם יש בו חיסרון שמובנה בו מעצם היותו מושלם. אי אפשר להתגבר על זה. הדרך היחידה להתגבר על זה, זה לייצר יצורים שבהגדרה הם יהיו חסרים תכלית החיסרון, ולייצר מסלול אינסופי של התקדמות והתעלות, כדי שכל הזמן תהיה השתפרות, וכך בעצם הקדוש ברוך הוא נהיה שלם מהעבודה שלנו, שהיא צורך גבוה. זה הדרך היחידה שלו בעצם להפוך להיות שלם, זה על ידינו. ידיו כבולות. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות שלם כי הוא כבר מושלם, ולכן אין לו את ההשתלמות. הוא היה אנוס לברוא אותנו, כי בלי זה הוא לא יהיה שלם. זה תזה כמובן נשמעת מאוד חתרנית ורדיקלית, אבל זאת בעצם הטענה. עכשיו, כדי להסביר את זה קצת יותר, אני צריך מהלך קצת ארוך. אני מקווה שאני מתחיל את זה עכשיו. אתם יודעים מה, נעזוב. אני אעצור כאן, לפתח את העסק להערות ולשאלות שלכם, כי אני צריך קצת זמן בשביל להסביר את הנקודה הזאת, אולי אני רק אסביר מה צריך להסביר. בסופו של דבר, הרי אנחנו משתלמים, לא הוא. באיזה מובן זה משלים אותו? למה זה משלים אותו? הוא ברא יצורים חסרים, והיצורים החסרים האלה נדרשים להשתלם. למה ההשתלמות שלהם מהווה איזושהי השלמה של משהו שהוא לא יכול לעשות? לא הוא עושה את זה, אנחנו עושים את זה. שימו לב שהקושי הזה הוא כמעט תמונת ראי של הקושי שאיתו סיימתי בשיעור לפני הקודם. איך אני יכול לתקן את עצמי? אם הוא מתקן אותי, אז זה חסר ערך. אני לתקן את עצמי לא יכול. נכון? כך שאלתי, איך זה יכול להיות שאפשר לעשות את התשובה הגדולה? כאן אני שואל את אותה שאלה, רק תמונת ראי שלה לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא חסר את האפשרות להשתלם, אז הרי הוא עצמו לא יכול להשתלם, אז הוא לא יכול לתקן את עצמו. אם אנחנו נתקן אותו, מה זה עוזר? אנחנו מתקנים אותו, אז לא הוא מתקן את עצמו, הוא לא הוא משתלם, אנחנו משתלמים. אז זה שוב פעם, לכאורה לא משלים אותו. אז מה הוא הרוויח בעניין הזה? זאת אומרת, הרב קוק מציע פה איזשהו מהלך יפה, אבל הוא לא סגר את הפינה הזאת. יש לו משפט אחד שהוא אומר, שאני חושב שהוא מפתח לתשובה שאותה אני אפרט בפעם הבאה. וזה המשפט שקראתי עכשיו, פה, אף על פי שאין קץ להעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן, זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. יש אצל הקדוש ברוך הוא את הכוח של ההשתלמות, רק זה לא יכול לצאת מהכוח אל הפועל, ואת הכוח של ההשתלמות יש לו. היציאה של הכוח הזה מן הכוח אל הפועל נעשה דרכנו. וכדי להבין את זה יותר, אני אדבר על זה בשיעור הבא. צריך קצת, עוד פעם, כמה סוגיות פילוסופיות, פילוסופיות וקצת מתמטיות. אוקיי, אז בואו, זה המקום קצת הערות. אני בכוונה, אגב, אני מניח שיש אנשים שמפריע להם המעורבות של חבר'ה פה באמצע השיעור, אבל בדיוק אתמול עשינו השתלמות זום, של כל הרמים והמורים במדרשה והמורות. ואיכשהו אני גם שמעתי פידבקים מחבר'ה שהשיעור פרונטלי מדי, קשה קצת... קשה קצת להחזיק ראש פרונטלי שעה וחצי. אז אני כן מנסה שבכל זאת אנשים קצת ישתתפו, במינון מקווה שלא יותר מדי גדול, אבל זה יכול אולי קצת לשפר את המצב. אני אשמח לקבל פידבקים אגב על העניין הזה, אז תשלחו לי אם תרצו, אני אשמח. וואטסאפ או במייל או במה מה שתרצו. אוקיי, אם יש הערות או שאלות על השיעור, אז אפשר עכשיו. היה משהו קודם, אליקים נדמה לי רצה להגיד משהו, לא?
סתם איזה עניין שהפשט הכי פשוט, כשמסתכלים על זה בעיניים ראשוניות, זה שהקושי עדיין עומדת, שהשם כאילו התכוון שאכפת לו רק מהחיקיון. אה?
מה ששאלתי עכשיו.
לא, לא, שאלה הרבה יותר פשוטה. לגבי מילולית העניין של הקיקיון. אבל אני מבין את מה שהרב אמר. זה הגיוני.
עוד מישהו?
גם עקרונית יש, אפשר להגיד, פתרון אחר שלך אכפת מכמה שהקיקיון הועיל לך, תחשוב כמה ננבה הועילה לעולם. פתרון שהרבה וורטים אוהבים לתת.
הועילה לך ולעולם, אבל הקדוש ברוך הוא משווה את עצמו ליונה, לא את העולם. ואני לא אחוס על ננבה כמו שאתה חסת על הקיקיון.
לא, נו, ואני לא אחוס, אתה חסת על הקיקיון שטובתו מועטה, אני לא אחוס על ננבה שטובתה מרובה?
הוא לא אומר שטובתה מרובה, הוא אומר שיש בה אנשים הרבה ובהמות ובהמה רבה, הוא לא אומר שאם הוא לא נורא לעולם, הוא לא... אין שם למה
כזה. וזה לא אומר אוטומטית שהוא יתאמץ הרבה ליצור את זה, יכול להיות שזה אומר שיש בה טובה רבה.
נכון, לכן אני אומר, הוא לא בגלל שהוא יתאמץ, הוא לא יתאמץ, אבל הטובה הרבה זה טובה לא, כי הוא רוצה את הבהמה הרבה והאנשים האלה, לכן הוא עשה אותם. זה שהם רבים זה הטובה הרבה, לא שזה הטובה הרבה לעולם. מה ננבה תרמה לעולם כל כך הרבה? הנקודה של קיומה...
אני רואה את זה ממש מוזר.
אוקיי.
נראה לי קצת מוזר לומר שיש טובה בעצם קיומו של משהו.
בעצם קיומו של משהו שמשתפר, שהם עושים תשובה. הקדוש ברוך הוא שולח את יונה להחזיר את ננבה בתשובה. אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה זה יעזור לי להשמיד אותם? אני בראתי אותם חסרים בכוונה, כדי שהם יעשו תשובה ובכך ישלימו אותי. אני משתמש ברב קוק עכשיו. התשובה של אנשי נינווה היא התועלת. עכשיו, היא לא מועילה לעולם, היא מועילה לקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו עם העבודת צורך גבוה של הרב קוק. עוד מישהו? אוקיי. כן.
התיאור האחרון שעשינו ב-10-15 דקות האחרונות, של השם, אם הפסקה של הרב קוק זה לא היה קצת יותר מדי פיזי, מוקשם.
למה זה מוקשם?
יכול להיות שאין כל כך בעיה עם זה, אבל יכול להיות כל העניין הזה של הצורך בשלמות וההשתלמות.
מה צריך להגשמה? יש פה משהו גשמי. צורך להשתלם? צורך להשתלם זה משהו לחלוטין מופשט. כמו שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא גם משתלם. מה ההבדל בין להגיד את זה לבין להגיד את זה?
אוקיי.
אני לא מהפוך אותו לגוף.
אולי נתקשר באמת לקטע עם הלוגיקה, שאולי אתה יכול לחדד רגע את העניין הזה, אולי זה קשור לעצם ההגדרות, מדוע בעצם השם כפוף ללוגיקה, כי לכאורה אני מבין שאתה מנסה לומר שיש פה איזה משהו הגדרתי, אבל זה יותר קשור לאיך שאנחנו מגדירים את זה, לא קשור למציאות.
אני לא יודע, מה שאני מדבר זה במסגרת מה שאני מדבר. מה שמעבר לזה, זה פשוט כל מיני אוקסימורונים שאולי יש להם איזושהי משמעות במקום אחר, להגיד את זה זה גם אוקסימורון. מה זה מעניין? Okay, אני, okay. כשאני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא שבו אני מאמין. קדוש ברוך הוא שבו אני מאמין, אין בו ספירות. אם יש okay. בו ספירות, אני לא מאמין בו.
בעצם הדיבור שנתנו פה זה בעצם באופן הגדרתי או בגדר הלוגיקה, כי זה מה שאנחנו מאמינים, זה מה שאנחנו מדבר עליו.
כן, אין שום דבר חוץ מזה, זה לא... צריך להבין שיש הבדל בין משהו שאני לא תופס, וזה אין בעיה, יש הרבה דברים שאני לא תופס, לבין משהו שמכיל בתוכו סתירה פנימית. כמו כן, הקדוש ברוך הוא שיכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, וכל הפטנטים האלה. מה הפשע העניין הזה? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מעל הלוגיקה, זהו, זה הפתרון. זה לא פתרון, זה לא פותר שום דבר. אתה אומר שהוא כל יכול, מה המשמעות של העניין? זה בריחה מפתרון, זה רודולף אוטו כותב בהקדמה לספר שלו, הקדושה, בהקדמה למהדורה האנגלית, נדמה לי, הוא כותב שמה שאחדות הניגודים זה מפלטו של האצל. מי שם דבר על אחדות הניגודים, בתור איזה תירוץ אולטימטיבי לכל הבעיות ביחס לקדוש ברוך הוא, פשוט הוא עצלן, הוא לא רוצה לחשוב. אחדות הניגודים זה נשמע נורא עמוק וזה פותר את כל הבעיות, לא פותר שום דבר, זה רק בריחה.
זה יכול לפתור דברים אחרים, אבל טוב, זה לא...
לא ניגודים...
צריך פשוט לזה... לא, השאלה באיזה מובן משתמשים בזה. במובן של סתירה לוגית יש איזה בעיה אחרת, שמי ש... אנחנו לא מבינים את זה, מי שמבין אז שיערב לו.
אף אחד אבל...
לא, בסדר. אם יש מישהו שטוען שהוא מבין, אז הכל בסדר.
אין ניגודים לא לוגיים, אז לא צריך את אחדות הניגודים, אז זה סתם מנטרה.
כן, זה לא בדיוק, אוקיי, בסדר, אבל זה לא נראה לי נוגע לעניין. אני חושב שאפשר להסביר את הרעיון הזה גם בלי להיכנס לסתירות לוגיות. אבל אז אתה תגיד שזה לא אחדות הניגודים שהתכוונת אליה, בסדר? אני לא יודע בדיוק, אלה שהגו את הרעיון אם הם התכוונו לסתירה לוגיות.
לא, אני חושב שהם לא התכוונו לסתירות לוגיות, ולכן אני אומר שאל תשתמשו במונח אחדות הניגודים, תנו את ההסבר.
בסדר, הם מצאו, זה כבר שאלה פדגוגית איך להסביר את זה. אני למשל, הערה הפדגוגית שלי מה?
לא הסבירו, לא פדגוגית, הם לא הסבירו, הם ברחו מן...
לא, נתנו משלים, אקווינס נותן משלים, וחלקם מתקבלים על הדעת, והם לא מערבים שום סתירה לוגית.
תגיד מה שלך להגיד, מה צריך להגיד אחדות הניגודים? כל מה שאני יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא, אני יכול להגיד גם עליי.
זו שאלה של צורה של הבעת רעיון. למשל, כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא כפוף ללוגיקה, גם לי יש ביקורת על הצורה של הרעיון הזה, כי... זה דוקר לאנשים בעיניים, ועיקר העניין כאן זה לא זה. עיקר העניין זה לא להגיד כפוף או לא כפוף, אלא עיקר העניין להגיד זה שאנחנו לא יכולים להבין מה הכוונה.
זה סתם קונוטציה, זה לא מעניין, אני מדבר על התוכן.
גם זה קונוטציה, שאני אומר אחדות הניגודים, זה מפריע לך כי יש כאן...
לא. השימוש במושג אחדות הניגודים בהרבה מקומות, לא עשיתי מחקר, בהרבה מקומות הוא כדי לברוח מלהציג את התירוץ. תגיד, אחדות הניגודים, זה לקדוש ברוך הוא יש את שניהם ביחד, ואתה מנפנף הרבה ידיים וזהו. אם יש לך תירוץ, תגיד אותו, תגיד לי אחדות הניגודים.
לא, אני לא חושב שאנחנו מתווכחים. כשזה אומר, כשזה ממלא את המטרה של לברוח מלענות, אז זה בהחלט לא טוב.
אוקיי. טוב, אז להתראות חברים, שיהיה שנה טובה, טיבה וחתימה טובה, בריאות ובלי קורונות.
אמן.
אמן.